ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, ערב טוב, אפשר להתיישב. אנחנו נמצאים במרכז שלום יוחאי, ערב יום חמישי, הפעילות שלנו בית מדרש למשנת מניטו, שברוך השם גם מתרחבת לעוד עוד איים טובים בים החוכמה. ואנחנו שמחים לארח פה את הרב עידו רכניץ, דיין ומחבר הספר שככה לכבודו התכנסנו כאן, מדינה כהלכה. יש לנו פה פרזנטור. אנחנו גם מארחים את דוקטור שפרה מישלוב, שברגעים אלה בדיוק עולה על הבמונת שלנו, מומחית למשפט עברי ומנהלת הקליניקה למשפט עברי בבר אילן, וכמובן הרב אורי שרקי, ראש בית שלום יוחאי. אז מזל טוב להוצאת הספר של הרב עידו רכניץ, מדינה כהלכה. באחד הרעיונות אומר הרב עידו משפט קצת ארוך שהייתי רוצה לצטט פה, שככה אנחנו נפתח איתו. והתבקשתי לשבת בשביל הצילום, אז אני אעשה את זה. לפני שמכונות הדפוס מתחילות לעבוד, הסופר מקבל העתק שמש. בסוגריים זה החזרה הגנרלית כאילו של הספר. אם הכל בסדר, הוא נכנס לתוכנה ומקליק אישור. רגע לפני שלחצתי, אומר הרב עידו, רגע לפני שלחצתי על הכפתור, שאלתי את עצמי, למה אתה צריך את זה? העלאת שיח על מדינת הלכה היא כניסה למיטה חולה. חוקרי המשפט העברי משחקים בדרך כלל בתחום הבטוח. הם עוסקים בדיני חוזים, נזיקין, קניין, משפחה, מאירים כמה הערות על הדין הפלילי, אבל עיסוק בתיאוקרטיה, לעומת זאת, מזמין צרות. היד רעדה, אבל לחצתי בכל זאת. אז הנה צרה אחת לערב בנושא. הספר של הרב עידו נועד להציג בפנינו את החזון של מדינה יהודית שפועלת על פי ההלכה. זה באמת נושא שהוא כל הזמן מרחף מעלינו כאנשים שמחויבים להלכה, נניח שרובנו, ומצד שני יש פה בהחלט משהו מאיים, בהחלט מיטה חולה, אתה מסתבך פה, אתה לא יודע איך תצא. אז החזון של מדינת הלכה בספר הזה הוא לא נשאר ברמת הסיסמה, אלא הוא יורד אל המציאות. הרב עידו מבקש בספר להתמודד באומץ עם הקונפליקטים שנוצרים כתוצאה מהמפגש בין ההלכה למציאות הישראלית בת ימינו. על הקונפליקטים האלה אנחנו רוצים לדבר. אז אנחנו נתחיל, ואנחנו נתחיל יותר במהות של המשטר, המשטר הראוי, ואחר כך בדרכים ליישם אותו. אפשר להגיד שיש לנו ככה היבט הלכתי, היבט הגותי והיבט משפטי פרגמטי. אז אנחנו ככה נחסה כל נושא משלושת ההיבטים האלו. אבל נתחילה. טוב, נתחיל ברב עידו, חבר הספר. ככה התעלתי בספר וראיתי ביטויים כמו שלטון החוק האלוקי, שאלה של מלוכה, דמוקרטיה, תיאוקרטיה. וקודם כל אני רוצה לשאול, למי הספר פונה? האם הספר פונה אל הדתיים, אל החילונים, אל החרדים? יש פה כבר איזשהו ממד קונפליקטי, בגלל החילונים מה להם ולהלכה, והחרדים מה להם ולמדינה. אז בהחלט ראש בריא
ערב טוב, קודם כל ממש תודה רבה על הערב הזה. עכשיו שומעים? תודה רבה על הערב הזה, למארגנים, לרב ספי, לרב איטל, לרב שרקי, לשפרה, לכל העושים במלאכה. הספר פונה, נלך אחרת, מטרת הספר היא באמת לענות לשאלה מה זו מדינת הלכה, או מה זה מדינה יהודית מלא מלא. כלומר, בלי שרות, בלי, אין לנו ברירה, התחייבנו לאום, מה, לכתחילה, מה אנחנו רוצים? למי הוא מיועד? למי שרוצה את זה. עכשיו, מה, איפה החידוש בזה? דבר פשוט, כן, אבל את, את הפרויקט הזה, זה לא דבר שגונבים אותו בכנסת בשתיים בלילה. וגם, זה גם לא דבר שמכניסים אותו להסכם הקואליציוני, גם לא עם 15 מנדטים. זה, במושגים של צרפת, זה הרפובליקה השנייה. כלומר, זה שינוי משטר. באמת שינוי משטר. זה, כשאני מנסה לדמיין את זה, זה אומר שלפני כן צריך לכרות ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא. כמו שעם ישראל עשה בכניסתו לארץ, כמו שכאן החזקיהו עשה, אנחנו נצטרך עוד פעם לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה, ולהגיד, את זה אנחנו רוצים. אז זה פונה למי שבאמת רוצה את זה. אני מניח שיש כמה דתיים שרוצים את זה, אני מניח שיש דתיים שחושבים שהם רוצים את זה, אבל מה שהם רוצים זה לא זה.
טוב, אז הספר באמת, אתה אומר, הוא פונה למי שמתעניין בהלכה ובמדינה, והוא שואל את עצמו איך לעשות את זה. הייתי מחלק בין המושגים לבין בין המינוחים לבין התוכן הפנימי. זאת אומרת, קודם כל המינוחים, זה באמת פונה לדתיים, שלטון החוק האלוקי, אני לא רואה חילוני שאומר, וואלה, זה מה שחיפשתי. למרות שיש כאלה שלעומת המשטר הקיים, הם אולי אפילו יעדיפו את זה, אבל באמת הייתי רוצה שתמשיך בדברים שלך דרך השאלה מה הכוונה שלטון החוק האלוקי. אתה גם אומר שזה שלטון החוק האלוקי ולא שלטון אנשי הדת.
אז דווקא, בוא נאמר, אני חשבתי שאני כותב את הספר בשפה, לא יודע, אני חושב ישראלית או מודרנית, במובן הזה שאני משתמש במונחים שהם חד משמעיים, כלומר לא... הרבה פעמים מונחים שהם מתוך ההלכה או מתוך המקורות, אנחנו יודעים, כן, כמעט כל מושג שקיים בגמרא, תפתחו אנציקלופדיה תלמודית מה משמעותו ותגלו שם ערך של כמה עמודים. אז שאני אומר, שלטון כולם יודעים, נכון מה זה? שלטון, חוק כולם יודעים מה זה? אלוקי כולם גם יודעים מה זה. שלטון החוק האלוקי פירושו שבמשטר היהודי הנוכחות האלוקית מתבטאת בכך שהחוק הוא החוק של האל. והוא חוק התורה. זה המשמעות. האל, הקדוש ברוך הוא, לא החליט, שהוא לא מתגלה, הוא לא בא ואומר, אני המלך, ומי שלא יעשה מה שאני אומר, אני אעניש אותו בעצמי. הקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא כן מסתתר. אבל מה שהוא נתן לנו זה ספר. ואמר, זה החוק שלי, ואתם מוזמנים לקבל אותו. לכן כשאנחנו רוצים מדינת הלכה, אני חושב שהמונח מדינת הלכה הוא באמת מונח די מדויק, כי הוא אומר המשמעות של המדינה היהודית היא שההלכה היא החוק שלה. זה אחד. ומה לא? זה אומר שמי ששולט אינם הרבנים. כלומר, כשאומרים איראן, אתם מדברים על איראן, אז זה לא נכון. זה לא נכון בשני מובנים, שאני אתעסק, אני אגע בשניהם. המובן הראשון שבאיראן המנהיג העליון הוא מנהיג דתי. יש שם בחירות, יש שם משטר דמוקרטי במובנים מסוימים. אבל המנהיג העליון הוא דתי, במשטר שלנו המנהיגות היא נבחרת, היא אנשים פוליטיים. היא לא רבנים ולא כהנים, היא לא מנהיגות דתית. זה אחד. ודבר שני, שאיראן היא גם מדינה טוטליטרית. זו מדינה שבה המדינה חודרת לתוך רשות היחיד, בשביל לעקוב אחרי האזרח. אני לא, לא, בכלל לא מומחה לאיראן, אבל איראן היא מדינה פחות דתית מסעודיה. אבל היא משטר טוטליטרי שהוא הרבה יותר מציק וחודר וכופה את עצמו מאשר בסעודיה. סעודיה מדינה יותר דתית אבל פחות כופה. אני לא שאנחנו רוצים להיות סעודיה בהרבה מובנים, אבל אם כבר אנחנו דומים למשהו זה לסעודיה. בסדר? זה היותר דומה. גם שם יש הבדלים גדולים, שם יש מלוכה ואצלנו לא.
אז אני רוצה להמשיך מכאן לשאלה מה המשטר הרצוי לאור ההלכה לפי דעתך? הזכרת את סעודיה, זה בהחלט אופציה מעניינת.
עם הנפט, זה
דיל אחד, זה לא ביחד. אם זה בא עם נפט אז אנחנו נסכים. מה המשטר הרצוי לאור ההלכה? מלוכה, דמוקרטיה, תיאוקרטיה, אולי אוליגרארכיה, יש הרבה סוגי משטר. ופה אני שואל אותך ומיד אחר כך אני רוצה גם שהרב שרקי יתייחס לשאלה הזאת.
אוקיי, בסדר. כמו שאמרתי, המאפיין של המשטר היהודי הוא שהוא משטר החוק האלוקי, שבאופן מדויק יותר קוראים לזה תיאוקרטיה חוקתית, או תיאונומיה חוקתית. תיאונומיה זה משטר החוק האלוקי. חוקתית זה אומר שהמשטר, החוק האלוקי, מאפשר חקיקה אנושית בחפוף אליו. תקנות הקהל, תקנות חזל, נדבר שם בשפה הדתית, בשפה הלכתית. זה אומר שהכנסת תמשיך להתקיים, כיוון שצריכה להיות חקיקה. חוקי התעבורה אינם קיימים בתורה, מי שלא יודע. ואנחנו צריכים אותם. ואגב, רוב המשפט הפלילי, אנחנו צריכים את החקיקה האנושית, מכל מיני סיבות שאני לא אגע בהם עכשיו. וגם בנושאים כמו הסדרת הבית המשותף, כיוון שאבותינו גרו בבניינים בני שתי קומות לכל היותר. ואנחנו גרים בבניינים, מי שיש לו שתי קומות אומר תודה, נכון? גם ארבע קומות אומר תודה. אז המציאות מאוד השתנתה בחלק מהתחומים, אנחנו צריכים חקיקה. לכן תהיה חקיקה אנושית, זה אחד. זה הרשות, זה בנייני החוק. שאלת השלטון, כמו שאמרתי, היא בידי נבחרי ציבור. אני אומר במילה אחת, אנחנו מכירים מצוות מינוי מלך, אבל כמו שאומר הרב קוק, זה למדתי מאחד המאמרים של הרב שר, של הרב שרקי, שמצא לי, הרעיל עיניי לדברי הרב קוק, שמלך יכול להיות גם עם סמכויות מאוד מצומצמות, ככל שהעם ברמה גבוהה יותר, ואנחנו רואים את זה בעולם, כן, גם בכל מדינות אירופה יש מלוכה, אבל עם סמכויות מאוד מאוד מינימליות, כי העם ברמה גבוהה, לעומת זאת בארצות ערב, במקומות שיש משטר מלוכני, למלך יש הרבה סמכויות, בגלל שהעם ברמה כנראה יותר נמוכה, והוא צריך את השלטון הסמכותני שינהל אותו, אז לא מלוכה, או מלוכה אולי סמלית, ודאי לא עכשיו שיהיה לנו מלך בית דוד, אלא משטר דמוקרטי, ומילה אחת על כפייה דתית, שזה אולי הדבר שהכי מטריד. קודם כל, בהלכה, וזה הראיתי בספר, בדברי הרמב״ם, הלכה היא לא טוטליטרית, כלומר היא לא חודרת לרשות היחיד בשביל לגלות מה הוא עושה שם, ראית זה בצורה אפילו עוד יותר, ההלכה היא אנטי חדירה לרשות הפרט. במובן הזה, יש למשל סיפור בגמרא, שבא מישהו והלשין עם חבר שלו שהוא עבר עבירה. אז תפסו את המלשין והלקו אותו, כי הוא אומר לשון הרע, אמרו לו, אתה עד אחד, עד אחד זה לשון הרע. אתם מבינים שבמשטר טוטליטרי שיודע איך מנהלים את העניינים, בחיים לא עושים דבר כזה. אתה אף פעם לא מעניש את המלשין. אתה אומר לו, תשמע, זה טוב אבל לא מספיק, תבוא עוד פעם, תנסה שוב. אצלנו מרביצים לו. כלומר, אומרים לכולם, למי שלא הבין, אל תלשינו. נכון שמי שמשתמש, רוצה לחתור, ועושה את זה בצורה ציבורית, כמעשה פוליטי, לא בדלת דמותיו, הוא לא עושה את זה כיצרות כפו, אלא עושה את זה כמעשה ציבורי, פוליטי, הוא נענש. וגם זה במגבלות די רציניות.
טוב, זה אומר שאפשר לסגור את מערכות העיתון.
למה?
יחיד שאומר לשון הרע על הרבים.
לא, ממש לא. אם אתה כבר, הבעיה שנמשיך ככה זה לא ייגמר, אבל ממש לא. כיוון שאנחנו חיים במשטר דמוקרטי, מותר להגיד לשון הרע לתועלת. זה נתחיל מזה. ההלכה היא שמותר להגיד לשון הרע לתועלת. מה זה לתועלת? אם אני בא לקנות אוטו, רכב ממישהו, ומישהו, אתה יודע שהרכב הזה עבר תאונה ואני לא יודע את זה. אתה מותר לך להגיד את זה או שזה לשון הרע? התשובה לא מותר לך, אתה חייב להגיד לי את זה. אז אם אני עומד להצביע בבחירות הקרובות, או בחירות שהיו, אני צריך לדעת שפלוני יש נגדו חקירת משטרה? בוודאי שאני צריך לדעת. אני הולך להפקיד את גורלי בידיו. זו החלטה, אחת החשובות שאנחנו עושים פעם בארבע שנים. ודאי שאנחנו צריכים לדעת. עכשיו, נכון, אני לא צריך לדעת את כל התחכים ואת כל השטויות, באמת, מה שנמצא בעמודים האחוריים, ומה שנמצא בעמודי הפוליטיקה, כולל המריבות, אגב. אני חושב שאני צריך לדעת את זה. אני רוצה להצביע כחול לבן, אני צריך לדעת. הם באמת, הם ביחד, הם יש ביניהם סכסוכים פנימיים, זה מפלגה אחת, רק לצורכי הבחירות, היא תתפרק אחרי דקה, אני חושב זה שאלה שאני חייב לקבל עליה תשובה. והסיכוי שאני אקבל עליה תשובה בלי עיתון היא אפס. ולכן אני הלכה תומכת בעיתונות חופשית במשטר דמוקרטי.
תודה. הרב אורי שרקי, מדינת הלכה, כן או לא? תיאוקרטיה, תיאונומיה, כפייה דתית על המרחב הציבורי, על הפרט. מה אומר הרב?
מניטו בזמנו אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר שהקיום היהודי נכפה על העם היהודי בלי שהוא ציפה לזה. כמו כן גם, ארץ ישראל כפויה על עם ישראל, בלי שהוא רצה את זה, ובסוף, התורה, בסוף הארץ בידיו. אותו דבר, הוא אומר מניטו, ביום מן הימים התורה תהיה החוקה של המדינה, לא יודעים איך, אבל זה יקרה. והדבר הזה מאוד מפחיד. לפני שנה השתתפתי באיזה כנס בצרפתית, על מדינת הלכה, ולצורך זה כתבתי גם מאמר נקרא לפובנטאי דולה הלכה, כלומר הדחליל של ההלכה. איך שההלכה זה מאוד מאוד מפחיד. הרי כולם משוכנעים שברגע שהתורה היא החוקה של המדינה, אז גמרנו עם החברה הליברלית, אנחנו נכנסים למשטר אפל, תיאוקרטי, קלריקלי, ואי אפשר לחיות כמו בן אדם. והתשובה היא שממש לא. וזאת מסיבה פשוטה. מה בעצם החיסרון של החקיקה של הכנסת היום לפי ההלכה? החיסרון הוא יחיד, שהמדינה אינה מכירה בסמכות של המשפט העברי. זאת אומרת, כשאני צריך להישפט, אין ברירת מחדל לפסוק לפי ההלכה. ברגע שהדין העברי יוכר כלגיטימי וראשוני, כל חוקי הכנסת, חוץ מאחוז קטן מאוד, הופכים להיות תקנת הקהל. ואז מאותה שעה קורה בדיוק אותו דבר. חוץ מכמה ערכים שהיום בגץ בשמם פוסל חוקי, ייתכן מאוד שיקום מזה מין בית משפט לחוקה, ומדוע לא ועדה של הסנהדרין, שתגיד איזה חוק אחד לאלף איננו ראוי לספר החוקים, אבל לא מעבר לזה. אני רוצה לשאול למשל שאלה מאוד פרובוקטיבית. האם במדינת הלכה אדם יוכל לפתוח מועדון להט"בי? התשובה היא כן. הוא יוכל אפילו להופיע בטלוויזיה ולומר אני כזה ואני מקדם את זה. מדוע? בגלל שהוא לא עשה שום דבר בפני שני עדים בפרהסיה. אז גם אם הוא אומר, ההלכה החליטה מכל מיני סיבות, השמורות עימה, אבל ההלכה החליטה שבזה היא לא מתערבת. זה לא שההלכה אוהבת את זה, אבל זה נתון כזה. כך שבסופו של דבר, ביום שהתורה הופכת להיות החוקה של המדינה, בעצם לא משתנה שום דבר, כמעט. אולי אפילו לטובה. מה? מי שנוהג באוטו, בוודאי, אתה צריך לעצור אותו, להביא שני עדים כשרים, שאומרים לו אם אתה ממשיך לנהוג, אנחנו לוקחים אותך עכשיו אל הסנהדרין, וידונו אותך בסקילה, האם אתה מוכן? הוא יאמר, בוודאי, אני רוצה לעמוד בפני משפטו של הסנהדרין, ושיחייבו אותי סקילה. מה יאמרו הדיינים? משוגע, פטור. פשוט מאוד. כך שבסופו של דבר לא ישתנה כלום. כן? וזה אמיתי, אבל יש לי יותר ליברלית אולי מה שהיא עד עכשיו, לאו דווקא מוצא חן בעיניי, אבל אני אומר, קודם כל כנתון ראשוני הלכתי. נתייחס רק בקצרה לשאלה של המשטר, כן? מלוכה, דמוקרטיה, פרלמנטרית, אוליגרכית וכו'. אני לא מאמין בשום משטר. אני חושב שהמשטר הוא תמיד אותו משטר בכל צורות המשטר הקיימות, זה תמיד אוליגרכיה. לא משנה, אם אתה מדבר על מלוכה, או על דמוקרטיה פרלמנטרית, או אפילו על אנרכיה. מי שמנהל את העניינים, זו תמיד קבוצת נבחרים, האוליגרכיה משתנה. לפעמים זה האוליגרכיה של ותיקי הפלמ"ח. לפעמים זאת האוליגרכיה האקדמית, לפעמים הצבאית, לפעמים העיתונאית, וכדומה. או בעלי ההון. יש תמיד איזו קבוצת עילית שהיא מנהלת את העניינים. וככה זה בכל חברה, אז שלא ידברו איתי על דמוקרטיה או על דיקטטורה, זה באמת לא קיים.
רק אם אתה יכול שנייה להמשיך עוד שלב אחד על מה שאמרת, אוליגרכיה, אבל השאלה אם האוליגרכיה הזאת נבחרת או לא נבחרת.
אוליגרכיה בהגדרה אף פעם אינה נבחרת. בכלל, יש מניפולציה מתמדת של דעת הקהל, על ידי בעלי אינטרסים, האינטרסים יכולים להיות כשרים או לא כשרים, אבל זה מה שקורה תמיד במציאות. הרי רוב ההמון אין לו זמן בכלל לשאול את עצמו על שאלות של חקיקה. אדם הולך לעבודה בבוקר, חוזר הביתה בערב, מתי יש לו זמן להיות בעל תודעה פוליטית, או אפילו תודעה מעמדית? אין דבר כזה. אפילו לפי השיטה המרקסיסטית, שבני אדם מונעים על ידי אינטרסים של מלחמת המעמדות, כמה פועלים המשתתפים בהפגנות קומוניסטיות קראו את הקפיטל, תגיד לי. כן, זה מעטים מאוד. כן.
אני אומר, איזה אוליגרכיה יש בזמן שלמה, מצד אחד זה לא ליגרכיה, זה שלטון מלוכני, למה זה
ליגרכיה? בוודאי, החבר'ה שלו משבט יהודה. החבר'ה של, הרי אם אתה קורא בספר מלאכים, אתה רואה שכולם משלמים מיסים, ויש גובה מס לכל שבט ושבט, חוץ מלשבט יהודה. שמת לב בזה?
לא.
כן, הדבר מעניין, כששלמה מת, אדם שהביא כל כך הרבה כסף וזהב לירושלים, הדבר הראשון שהעם עושה, הוא סוכל את שר האוצר. אני לא מבין, זה דווקא האיש היה צריך להרים אותו על, על כתפיים, נכון? אלא מה? כנראה שצורת השלטון של שלמה מבחינה כלכלית הייתה קטסטרופלית עבור כלל ישראל, בגלל שהוא קירב את החברים שלו, ולכן התגובה הייתה, מה לנו חלק בדוד, נחלה בבן ישי, איש לא עליו ישראל.
ובשלטון היום שמוגדר דמוקרטי זה אוליגרכיה?
ודאי, יש אוליגרכיה של אנשי תקשורת, הבן שלי בין היתר, ו... וזה פחות או יותר מה שקורה. כן, יש גם אוליגרכיה של כל מיני גופים של בעלי הון שפועלים על עיצוב פניה של המדינה, גם מהצד השמאלי, גם מהצד הדתי, יש דברים כאלה.
אני פשוט מנסה להבין, אני מקווה שאני מייצג פה גם את התחושות של הקהל, האם אתה אומר זה ברצינות או שזה כזה עם קריצה? זאת אומרת, בסוף ברור שיש גופים שהם באים...
זה קריצה רצינית, זאת אומרת, המוסדות של המדינה מהווים איזה מין כיסוי, כיסוי למה שקורה באמת.
התקשורת רצתה שלא ראש הממשלה הנוכחי יבחר, והוא אכן כן נבחר, אז היא לא השפיעה.
בסדר.
או שהבן שלך או זה שלך הבן
שלך. אבל זה נתפס, זה נתפס כמהפכה, כהפיכה ממש. כלומר, מישהו פה עשה הפיכה נגד הדוקסה, נגד הנחות היסוד של החברה. זה נתפס בתור שכזה. אומרים היום שאנחנו הולכים לקראת מלוכה דיקטטורית, אבסולוטית וכדומה.
אז העמדה של הרב קוק, מלך, נשיא, דמוקרטיה, מלוכני...
אז... אריסטו כבר אמר שאין דבר כזה משטר אידיאלי. יש משטר שמתאים לתנאים מסוימים. האוטופיה שאפשר לעשות משטר שבאופן קבוע תמיד ימלא את הצרכים של החברה, זה חשיבה קפואה. זה לא ייתכן. סליחה שאם אני מבלבל לכמה הנחות יסוד מקובלת.
אני מקווה שאני מסכם נכון. אין משטר אידיאלי, יש משטר שהוא אידיאלי לתקופה.
כן, כל תקופה לפי מי. גם הרב וולוז'ין אומר את זה, גם הרב ולדנברג אומר את זה, וגם הרב עידו רכניץ אומר את זה.
אנחנו צריכים שזה יראה מחלוקת.
אני אומר, שתי הערות מה שרקי אמר. מה שקרה, הערה הראשונה, קודם כל אני חושב שמה, מדינת הלכה היא מהפכה. היא מהפכה, זה לא צחוק. באמת זה לא צחוק, וזה, אני יכול לומר שאחרי שהתגברתי על הפחד ולחצתי פרינט או אישור, אני מתייחס לזה ברצינות וזה לא פשוט. זאת אומרת, אני חושב שאגב, גם יהודים שחיו לפני הקמת המדינה חשבו שבצדק, שהקמת המדינה היא אתגר לא פשוט שיכול להיגמר בקטסטרופה. אז גם אני חושב שמדינת הלכה יכולה להיגמר בקטסטרופה. אני לא רגוע. ואני חושב שזה דורש גם מאנשי התורה לקחת אחריות ברמה שהם לא רגילים. זאת אומרת, לא להגיד אנחנו נעשה ו... יהיה מישהו שם, איזה פוליטיקאי שיסדר את העניינים. לא, אתם בעלי הבית, זה דורש מכם, זה דורש התנהלות אחרת בחלק מהמקרים. זה אחד, דבר שני, גם מבחינת ההתנהלות של המדינה, אני חושב שמדינת הלכה היא לא ליברלית. חד משמעי לא ליברלית. ואם ניתן את הדוגמה, נכון, מישהו שאלתי, מה הדבר הראשון שתעשו? כן. ואני אגיד שמפלגת מדינת ההלכה קיבלה 70 מנדטים, אוקיי? הלאה, מה עכשיו? אז אני כמו הרב שרקי, זה אני כן מסכים, שהחוק הראשון יהיה שאנחנו עושים הוראת שעה, שממשיכים החוקים הקיימים, ומתחילים מהלך שיטתי של החלפת חוקי הכנסת וחוקי התורה בעניינים הנדרשים, שיש לא מעט כאלה, בעיקר בדיני ממונות, זה לא דבר שאמור כך לא ישנה את חיינו. כאילו, אף אחד, אני לא חושב, רוב האנשים פה שלא משפטנים לא ירגישו את זה. אבל יהיו דברים, אתם שואלים אותי, אם מדינה צריכה לתקצב פעילויות שמנוגדות להלכה? לא יודע. בטח לא בהתלהבות. ואני, איך אני אומר, אני אמרתי למישהו, אנחנו נתנהל כמו מפאי. בסדר? יהיה כיסא חילוני בבית המשפט העליון. יהיה. קבלו את שלהם. אז זה לא יראה אותו דבר. והפסיקה לא תהיה ליברלית. אגב, גם, זאת אומרת, אני נגד ליברליזם גם היום, זאת אומרת, אני לא חושב שאני שמרן, אבל, אבל ודאי שהמשטר לא יהיה ליברלי. ומה עוד דבר ש...
גם אני לא ליברל. גם אני לא ליברל. אני רק אומר שהאופציה הליברלית קיימת. כלומר, אני אישית לא נוקט בעמדות ליברליות. אני אומר שהאופציה של מדינה ליברלית היא אפשרית גם בעולם של מדינת הלכה. זה מה שאני אמר.
אני רוצה גם ללכת איזה צעד אחד קדימה. דוקטור שיפרה, כן. אנחנו רוצים לשאול אותך, האם... מה ההיתכנות של להקים פה מדינת הלכה? את עוסקת במשפט עברי, ואת נמצאת במקומות שיש דיונים בנושא, ויש אנשים שבאים ואת טוענת רבנית בשבילם, האם באמת זה יכול להביא אותנו לעם חכם ונבון, או להגוי הגדול הזה?
אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי לפה, מאוד נפלא ונהדר להיות פה. הלוואי שהייתי גרה קרוב לפה, הייתי מגיעה יותר. לשמוע את משנת מניטו זה נשמע לי ממש חלום שהלוואי שיתגשם. ראיתי ואפילו קראתי את חלקם. ואצלנו ככה בשיח של המשפט העברי האקדמי מדברים על זה, הרבה על זה שהקמת המדינה תפסה אותנו לא מוכנים, במובן הזה שהייתה לנו איזו שאיפה מאוד מופשטת, אידאית, להחזרת שלטון, החזרת מלוכה, כל מיני דיונים מאוד בוסרים על איך זה ייראה. ובמהלך 70 שנות נעשו לא מעט, נכתבו לא מעט מחקרים, ספרים, בניסיון באמת לסרטט איך זה ייראה, והספר של הרב עידו במובן הזה הוא קריאת כיוון מאוד משמעותית שעושה איזשהו סיכום והפנמה והעמקה של כל הערכים האלה. אבל באמת אם אנחנו שואלים את עצמנו, כמו שהרב שרקי העלה פה, האם אנחנו שואלים את עצמנו בכנות, אנחנו, אם מחר בבוקר אומרים לנו תקום מדינת הלכה, איך אנחנו רוצים שיתראה, אז אולי באמת בשלב ראשון אנחנו חייבים לאמץ את החוק, או רוצים לאמץ את החוק, או חושבים שזה לא מזיק, אבל החוק הוא ביטוי לערכים. והאם החוק הישראלי כפי שהוא מנוסח כיום, מנסח את הערכים שבהם אנחנו מאמינים, כי יהודים שומרי תורה ומצוות, יכול להיות שחלקים ניכרים כן, חלקים ניכרים לא, אבל איך אנחנו רוצים שהדברים ייראו מבחינת היחס לנשים למשל, ישנם גם חקיקה וגם תקנות שלטוניות, וגופים שונים שמקדמים מעמד האישה בתחומים מסוימים, ואנחנו נקבל את זה. אבל האם זה משקף את מה שאנחנו מאמינים, היחס לגויים? יש לנו יחס מסוים, יש לנו חוקים מסוימים, זה מה שאנחנו חושבים שמשקף. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת מנקודת ההערכה שהחוק הוא שיקוף של הערכים, ולהגיד אנחנו נאמץ את הכל כמו שזה. אני רואה בזה איזשהו משהו שאולי סוג של הודעה בכך שהעולם הערבי על הרחב בעצם הצליח לנסח יפה וטוב מאיתנו בשבילנו את החוק הנוכחי, ואנחנו, אין לנו בעצם מה להציע אולי כנגדו. כיוון שאני גם סובלת פה מן הסתם מאותה התמכרות שמשותפת לרבים מפה, לשיעוריו של הרב שרקי, אז שמעתי בין השאר, אני צריכה כמה סבבי חיים כדי להצליח לשמוע את כל השיעורים, אבל שמעתי את השיעור על מהלך האידאות, ואולי ושם מדבר הרב קוק והרב שרקי מסביר מאוד יפה על באמת ההתאחדות של האידאה האלוקית, האידאה הלאומית, האידאה הדתית, האידאה האלוקית כמשקפת את האידאה האוניברסלית. ויש לנו אולי איזשהו חלום ורוד כזה מאוד מאוד פשטני של, כן, ניקח איזה משהו קטן מהאידאה האוניברסלית, משהו קטן מהאידאה הלאומית, אבל האידאה הדתית היא זאת שתשתלט ותקבע באמת את מה שמתנהל פה. והאמת היא שכפי שהרב שרקי מציג בשיעור, סתמתי הרבה יותר מורכבת. היא תצטרך להיווצר פה איזשהו חורבן ממש של תפיסות קודמות, של הגדרות קודמות ואיזשהו ניסוח מחדש של המושגים. אני חווה את זה בעבודה שלי יום יום בקליניקות. אני עובדת במסגרת מערך הקליניקות באוניברסיטת בר אילן, שבעצם מאגד בתוכו את פעילי זכויות האדם המרכזי, אחד המרכזיים, חלק מהפעילים המרכזיים במדינת ישראל, שדרך הקליניקות מנסים לממש ולהוציא לפועל את האג'נדות של זכויות אדם. ואני רוצה להגיד לכם שהגעתי לשם בנקודת מוצא מסוימת, ואני אחרי 7-8 שנים נמצאת במקום אחר. הערכים שהם מביאים הם ערכים עמוקים מאוד, הם מאוד מאמינים בהם, הם מאוד יפים בעיניי במובנים מסוימים, לפחות בחלקם. ואני לא חושבת שאנחנו יכולים לנפנף את זה בנף יד ולהגיד, טוב, תקום זה, תקום זה, נאמץ את החוקה, אחרי כמה שנים נחליף אותה, ואנחנו נצטרך פה ליצור באמת משהו שהוא הרבה יותר מורכב, כי דברים כבר קרו פה. כי כבר קיבלנו ערכים מבחוץ והם חלק מאיתנו כבר. הדוגמאות למשל של משטר דמוקרטי, אנחנו אולי יכולים, ורב שרקי שמעתי גם את השיעור בנושא הזה של שלטון דמוקרטי, נתן הצדקות מאוד יפות, איך זה משתלב יפה עם שלטון מלוכה שיהיה סמלי, והדמוקרטיה תהיה השלטון הנוהג. אבל שוב, התחושה פה היא תחושה קשה של האם לזה התפללו יהודים בגולה במשך אלפי שנים כשהם אמרו את צמח דוד עבדך, הם ראו בעיניהם מלך. וכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, יש פה אימוץ של דברים מבחוץ. אנחנו יכולים להודות בזה, אנחנו יכולים לשמוח בזה, אנחנו יכולים לראות בזה תהליך של התרכבות, אבל יש פה משהו שהוא נקלט מבחוץ, והשאלה מה מבפנים ומה מבחוץ, ואיך אנחנו בעצם מגבשים את הערכים שלנו, שיהיה פה באמת שילוב אמיתי ולא דחיקה של העולם הדתי, שאנחנו באים איתו ואנחנו מאמינים שהוא כן משקף ערכים משמעותיים, ואיפה הם לא הולכים לאיבוד בתוך אימוץ טוטלי, אוטומטי, של דברים שכבר התפתחו היום, כולל השאלות שמלוות אותי ומלוות את חוקרי המשפט העברי בכללם תוך כדי המחקרים, בניסיון באמת להשוות ענפים שונים של המשפט לתפיסות משפטיות שונות בתחום הנזיקים, בתחום החוזים, בתחומים שונים, ולראות איפה ההבדל ומה, איזה עולם ערכים משקף כל אחד מהם, ואיך אנחנו עושים את השילוב הזה. וזה יהיה מאוד מעניין אותי לשמוע באמת מהרבנים, קטונתי, אני אוקיי, פועלת פשוטה, אבל לשמוע מהרבנים הדגולים. איך באמת אנחנו צפויים לראות את השילוב הזה בהמשך הדרך.
תודה רבה. אני חושב שאת נגעת בנקודה שהיא נקודה מאוד חשובה שעלתה בשבילי כאשר התחלתי לקרוא את הספר הזה. זה ספר דתי. והוא אפילו משתמש בביטוי אלוקי. כן, כלומר הביטוי של בית המדרש מבפנים. והנחת היסוד שהרב ידוע אמר לנו זה שהוא מיועד לאנשים שמעוניינים בזה. ונראה לי שאנחנו צריכים לדבר אל אנשים שלא מעוניינים. כלומר, נתאר לעצמנו שאני אדם פתוח, ללא עמדה ראשונית, ואני שואל את עצמי, האם אני רוצה מדינת הלכה או לא? אני לא יודע מה זה. אני קורא את הספר של הרב ידוע, אני רואה ספר דתי. אני לא רואה ספר שמדבר בשפה שלי. ונראה שהספר הזה הוא עוד רבה, הוא קריאה לדתיים לכתוב עוד ספרים, ושהם יהיו מסוגלים לדבר בשפה של העולם שבו אנחנו חיים. אפשר לומר, אני ראיתי הרבה פעמים שיש טעויות בניסוח אצל רבנים חשובים בציבור הדתי-לאומי, ומדי פעם התקשורת עולה על אמירה הזאת או אחרת ועושה מזה, מה שהיא עושה מזה. ונשאלת השאלה, איך אותם רבנים נכשלו בלשונם? לדעתי התשובה היא ברורה, הם לא יודעים שום דבר על התרבות הכללית. כלומר, ברגע שאדם איננו יודע באיזה עולם הוא חי, הוא מדבר בשפה פנימית לעולמו הוא, ואיננו יודע כיצד הדבר הזה ייתפס על ידי עומדים מבחוץ. עכשיו, לכן אני אומר, אנחנו צריכים באמת לקחת את כל הספר של הרב ידוע ולתרגם אותו בשפה חילונית. ברגע שהוא יתורגם בשפה חילונית, הוא יוכל לעמוד למשפט העם. אתם מעוניינים? אתם לא מעוניינים. בכלל, אני לא חושב שהיות המדינה, מדינת ההלכה, זה יהיה תלוי ברוב דתי בכנסת. זה יכול להיות אפילו כשיש מיעוט דתי בכנסת. אפשר לקבל באופן עקרוני שהחוקה של המדינה היא התורה. אגב, כשמשפטנים דגולים מסבירים מדוע אין חוקה למדינת ישראל, ההסברה המקובלת היא מפני שהחוקה האולטימטיבית היא התורה. וזה נאמר גם על ידי חילונים, האמירה הזאת. רק מה? מפחדים להפוך את התורה, כפי שהיא נראית היום, לחוקה. אני זוכר שאחד הרבנים החשובים בציבור החרדי, לפני כמה שנים, הודיע שהחילונים היום הם כבר לא תינוקות שנשבו. למה הם לא תינוקות שנשבו? בגלל שיש הרבה שיעורי תורה בכל מקום, אז מי ש... לא נהיה דתי, זה סתם רשעות. כלומר, אני הבנתי מזה שהיהדות הפכה להיות כל כך אטרקטיבית, שמי שלא אוטומטית מצטרף אליה, אז באמת זה רק רשעות ממש. כן? זה רוע לב. כן? זה מה שנקרא, איך אותו תלמיד חכם, שהוא תלמיד חכם גדול מגדולי הפוסקים, לא מחובר למציאות. ובאמת יש חשיבות להיות מחוברים למציאות. אגב, אני רק רוצה להעיר ש... הטענה שתמיד חלמנו על מלך, צריך לשאול את רבי יצחק אברבנאל מה הוא אמר על זה. אבל רק רוצה אולי לספר לכם איזה חוויה מעניינת. במשך כשנתיים הייתי שותף בפורום של של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנקרא ריבונות ודת. פרופסור ידידיה שטרן, יהודי דתי, ירא שמיים, ארגן איזה קבוצת מפגשים חודשיים, לקח לשם איזה 20 נציגים של הציבור הדתי-לאומי, כדי שיחשבו ביחד. הנחת היסוד הייתה, הרי ברור שבאיזשהו שלב הציבור הדתי-לאומי ינהיג את המדינה. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה. ואני הבנתי עם הזמן שהכוונה אנחנו צריכים להיות מוכנים למזער את הנזקים. כלומר, מאחר וזה סיוט שהדתיים הלאומיים ישתלטו על המדינה, בואו נעשה את הכל על מנת לנטרל את זה. כן? אז זה גם דבר שצריך להיזהר ממנו, אבל צריך להבין מאיפה באה הדאגה של פרופסור שטרן. הדאגה שלו באה מזה שהוא מפחד משוליות הקוסם. דוגמה מאוד מעניינת, ואני חושב שזה מאוד מתאים לדברים של הרב עידו, התגובה של השר ליצמן כאשר נעשו עבודות רכבת בשבת. יאמר לשבחו של הרב ליצמן, אמר אינני מסוגל לקחת אחריות על חילול שבת, התפטר מן הממשלה. חיכה שבוע שיגמרו את העבודות, חזר לממשלה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שאתה דואג לצדקות האישית שלך, כל הכבוד, באמת אני מאוד מעריך את מה שהוא עשה. אבל זה מראה בגלוי את החיסרון של תפיסה מערכתית כיצד מנהלים מדינה. ולכן אני חושב שאפשר לדבר על מדינת הלכה הרבה לפני שיש רוב דתי בכנסת. כי ההלכה איננה דתית. ההלכה זה הלכה של כלל ישראל. וכלל ישראל הוא לאו דווקא דתי. כלל ישראל הוא גם לאומי, כלל ישראל הוא גם קוסמופוליטי, וההלכה נוגעת לכולם באשר הם. הנחת תפילין, למשל, איננה מעשה דווקא דתי, היא יכולה גם להיות מעשה לאומי, היא יכולה להיות מעשה אוניברסלי, אם לומדים את הדברים כראוי.
עכשיו אין תגובה. שיפה באמת נגע פה בנקודה שהיא בעיניי, בוא נאמר כחוקר, הנקודה באמת, השאלה מספר אחד, והיא כשאתה רואה משהו שקורה בחוץ, שהוא על פנה מנוגד למה שאנחנו מכירים מתוך המקורות, האם מה שאנחנו רואים זה ההתקדמות של העולם או הנסיגה של העולם? והאם אתה אומר, דיברה, ההלכה, מה שאנחנו רואים במקום שהיא סותרת, היא מנוגד למה שקורה בחוץ, ההלכה דיברה תורה כנגד יצר הרע והיום אפשר יותר, כמו שקודם אמרתי דברי הרב קוק על דמוקרטיה, שהוא בעצם אומר, דמוקרטיה זה יותר טוב, זה התקדמות של העולם, או שזה נסיגה של העולם. זה באמת שאלת מיליון הדולר, שבעיני הפחות אין אף פעם תשובה, אין תשובה אוטומטית. כלומר, חדש אסור מן התורה, זה אומר, כשאתה, יש לך ספק, אתה אומר לא, כדוע אמר את זה חתם סופר שהיה בעצמו חדשן גדול, אבל זו באמת השאלה הגדולה. אבל אני אתן דוגמה אחת שממחישה בעיני את אחת המטרות, גם מה שרציתי לעשות בספר, וזה באמת בנוגע למשטר דמוקרטי. איך אני אומר, הבעיה שלנו היום פה בערב הזה, האופנה זה להיות נגד הדתיים, אז אני אצטרף. הבעיה, פגשתי פה איזה אחת שהייתה איתי בגן. כן? שאלתי, היינו ביחד בגן? כן. אז הבעיה שלנו שהיינו בגן דתי, ושמענו גם קצת פרשת שבוע, ואנחנו כולנו יודעים שהמשטר היהודי הוא מלוכני, נכון? פרשת שופטים, כולנו יודעים. אבל אנחנו לא יודעים מה המשטר הזה כולל, וכשאתה לומד, אני אומר אפילו, באמת, לא צריך שנתיים להקדיש לזה מספיק יום. אתה רואה שהסמכות של המלך, לפחות ברמב"ם, היא מאוד מאוד צרה. הוא עוסק באמת בכל מה שעסקו המשטרים המלוכנים עד לפני 250 שנה. שזה אומר מלחמות והשלטת סדר או עונש לפושעים. אפילו מי שקורא זה משפט פלילי, זה עונשים כזה, הוראות שעה. בזה הוא עוסק, הוא לא עוסק ברווחה, הוא לא עוסק בבניית כלכלה, הוא לא עוסק בזה. הרמב״ם לא מדבר על זה. ודאי הוא לא קובע שהמלך ורק המלך עוסק בזה. לעומת זאת הרמב״ם, על פי התוספת הגמרא, אומר שבני העיר מנהלים את ענייניהם, כל ענייני הפנים, שזה הפלילי, גם חוקים ממוניים, גם חוקי רווחה, מנוהלים על ידי בני העיר שבוחרים את המנהיגות שלהם באופן דמוקרטי. מה שנקרא, באמת אני אומר, דמוקרטיה מדאורייתא. לא כפשרה, לא בדיעבד, לא כי אנחנו חיים אחרי המהפכה הדמוקרטית. אני מדבר לך על תוספתא, אני מדבר לך על גמרא. עכשיו, אם אתה רואה את המפה, קודם כל את זה, אתה מבין קודם כל שכשאנחנו מדברים על משטר מלוכני, זה משטר מלוכני מאוד מאוד צר. אז אם שוב אנחנו רואים בענייני צרפת גם, אז זה כמו הנשיא וראש הממשלה בצרפת. כמו הנשיא שעוסק בענייני החוץ וראש הממשלה בענייני הפנים, אז המלך עוסק בענייני החוץ, הוא מלך, וענייני הפנים מנוהלים על ידי משטר דמוקרטי. עכשיו, על המלך בענייני הצבא, בואו נדבר. ושם נשאל האם הצמצום סמכויותיו יותר ממה שמופיע בפני הרמב״ם, זה לכתחילה בדיעבד. אבל אני אומר, הרבה פעמים אנחנו באים מראש עם הנחות יסוד שהן אינן נכונות, ולסיום אני רוצה להזמין את הרב שרקי, אם הוא כבר עזב את המכון הישראלי לדמוקרטיה, אז בואו נקים מהר את המכון הישראלי לתיאוקרטיה.
תגובה אחרונה.
זה מוביל גם לשאלה הבאה.
אני רוצה לעשות כאילו אחר כך סיכום ביניים בזמן לשאלות הקהל, אז...
אוקיי, אז אני רק אגיב לדברים של הרב עידו. הרב עידו, אני העליתי את השאלה האם הערכים שאנחנו מאמצים מבחוץ או מבפנים או בחוץ, ושוב הרב עידו ניסה לקחת אותנו, דמוקרטיה זה לא מבחוץ, זה בא מבפנים, אז אני רוצה לאתגר אולי בערך אולי יותר קשה להצדקה, שביותי פה האישה התורנית. אז אני אעלה אותו, כן, בדיוק. אז לא, אז בסדר, אז אשאיר את זה לאבא. רציתי לעשות פרומו, אבל בסדר. ניתן לך את הסיכום ונמשיך.
אוקיי. לפני שאנחנו עוברים לנושא המרתק, שהוא היישום, ואולי אנחנו נתחיל באמת במעמד האישה ששיפרה כבר עשתה חצי פרומו, אז נגיד אותו כבר. אני רוצה רק תגובונת קצרה וסיכום כדי להזמין אתכם לשאלות. מלך או לא מלך, אמרת לשאול את אברבנאל, אני אומר, אפשר לשאול את הרב הלל בגמרא, שאמר אין משיח לישראל כי כבר אכלו בימי חזקיה. אז שאלה על תיאוקרטיה, דמוקרטיה או קניבליזם. אכלו בימי חזקיה. כיפשו אותו. סיכום ביניים. אני לא אוכל לסכם את הכל. אני רוצה להחזיר אותנו ככה למיינסטרים של הדיון עד עכשיו, כדי שאתם, מי שאלו לו שאלות שישאל, פחות או יותר, מדינת הלכה, האם זה, אנחנו שואפים משם או לא, אז אפשר להגיד שהרב עידו בעצם מצייר בספר את התסריט איך זה יקרה על פי ההלכה. הרב שרקי אמר בשם הניתו שאנחנו בעצם לא יודעים, זאת אומרת, מן הסתם זה יקרה יום אחד, כמו שאת הארץ ואת התורה קיבלנו, את מתן תורה. קיבלנו ואת הארץ קיבלנו לידינו, מן הסתם גם יום אחד זה יהיה חוקה, לא יודעים איך. ושיפרה אמרה, אנחנו בפועל מאמצים דברים כבר מבחוץ, בואו נודה בזה, ואולי זה מה שצריך להיות, דיברת יותר פרגמטי, אבל אולי ככה זה צריך להיות. עכשיו אני רוצה להזמין אתכם, הקהל היקר, לשאול שאלה, תגידו למי אתם מפנים את השאלה, ואנחנו... נעשה 5 שאלות קצרות, תשובות בבקשה קצרות, ואז אנחנו נעבור לשלב הבא.
נאסוף שאלות.
נאסוף שאלות? כמה? 5
אנשים שאלו.
טוב. איש יקר שעומד. הוא כבר עומד.
האיש
שנעמד.
אני שבוע חיפשתי עבודה והגעתי ל... איפה לעבוד?
תביא לו, תביא לו, תביא לו.
אין בעיה, אני עכשיו מחפשתי עבודה והגעתי למודעה של נובל אנרג'י, הם מחפשים טכנאים לאסדה ומה אני אעשה? ובקיצור, הם מחפשים טכנאים שעבדו 14-14, זאת אומרת 14 לאסדה ו-14 ימים יחזרו לארץ. עכשיו זה, אמרתי, אני אברר מה קורה שם, יש שבתות וזה, ואז אחר כך אמרתי לעצמי, מילא שבתות, מה עם יום טוב שני? אז בקיצור, ואם אתם באמת רוצים, טוב, שאלה הייתה ארוכה יותר, קצר,
אם אתם באמת רוצים להגיע ליישום, לדעתי, צריך לעסוק ברצינות בטעמי המצוות. כי אנשים חושבים שמדינת הלכה זה קבוצה של רבנים שרק חושבים איך לעצבן את הציבור ולגרום להם, לתת להם יותר חוקים ושהם יקראו באיזה ספר מיושן, אבל זה נובע מזה שאנשים לא מבינים מה הערך של השבת, מה הערך של הציצית, מה הערך של המצוות באופן כללי.
מאוד מעניין אותי העניין של המרחב הציבורי במדינת הלכה. הרב שרקי התייחס לזה קצת בהומור, אתה גם דיברת בהסתייגות. בסופו של דבר, העולם הפרטי, ברור שההלכה בסוף לא חודרת אליו, חוץ ממקרים מאוד מאוד מסוימים, אבל במדינת הלכה או במדינה שאנחנו שואפים אליה, אין, לא יודע, התייחסות, קביעת כללים ברורים למרחב הציבורי שהיום הוא צורך העניין אירוויזיון, צורך העניין משחקי כדורגל. ההלכה אשכרה תגיד, אני לא מתעסקת בדברים האלה? לפי דעתי זה בדיוק המושג של פרסיה.
השאלה מופנית בקהל הרב עידו, אבל גם לרב שרקי שהצטרף אליו.
בכל.
מה, לא שומעים? הרבנים התייחסו לכך שההלכה במובן הפורמלי שלה היא לא מתערבת בחיי הפרט, בחיים שלו בבית שלו. אבל אני חושב שיש התעלמות ממה שנקרא רוח ההלכה, או בלשון חרדים דעת תורה, או בקיצור שיש אנשים פה, והם, אם יש פה אנשים שרואים את הדת כסמכות על, והם יכולים להיות אנשים מאוד טובים, והם, ונותנים להם את החיות בעצם לעצב או לחנך או להדריך את הציבור שלטובה, לכוונות טובות. ראינו כבר שבהיסטוריה שלנו בעם היהודי, שעם כוונות טובות ואפילו ממש טובות עושים את זה, עושים הרבה דברים. למשל, יש את המתנגדים והחסידים. ברגע שרצו כוונות טובות שלא ישפיע על היהודים, אז הגיעו למצב שפשוט מסרו למלכות, זאת אומרת הם קיימו את ההלכה, חסידים ועדיין הגיעו למצבים כאלה. יש את החסידים מול ברסלב, כן. יש את זאת אומרת, מה בדיוק ימנע מאנשים שהמדינה היא רואה את הדת כערך עליון, פשוט להשתלט על אנשים בשביל טובת הציבור?
טוב, שאלה אחרונה, סיוון, יש לנו 5 שאלות. השאלה הראשונה,
בין 5 דקות אתה מסביר,
אם אפשר ככה 3 דקות, כאילו שיש פה שעון חול של 3 דקות. אז בבקשה, שעון החול מתחיל לתקתק.
השאלה החמישית, מדוע שארצה מדינת הלכה? אני רגיל, כששואלים אותי מדוע רבנים מתעסקים בפוליטיקה, אז אני רגיל לענות, אז במה הם יעסקו? כי הרי התורה היא חוקה מדינית, פוליטית. הרי זה שהיא קיבלה צורה של קונפסיה דתית, זה דבר שבדיעבד, בגלל הגלות. מלכתחילה, זה החוקה של מדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם עם ישראל, וכנראה שהוא יודע מה שהוא מבקש. אם הוא מבקש בברית הזאת לקיים תורה ומצוות, אז כנראה שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא מבקש. זאת כנראה סיבה טובה לרצות מדינת הלכה. כמובן, אם היא תהיה אטרקטיבית. כלומר, אם אנשים יבינו שמדינת הלכה עושה להם חיים יותר טובים. וזה קשור לשאלה הרביעית. מה ימנע מהמדינה להפוך לגהינם על ידי אנשים חסרי הבנה של ענייני הציבור? תשובה, התרבות הספרים מהסוג של הרב עידו. לגבי המרחב הציבורי, המרחב הציבורי המשותף איננו אינטרס דתי. זה אינטרס לאומי. ואת זה הבינה טוב מאוד פרופסור רות גביזון, כשהיא נלחמת בעד הפרהסיה במדינת ישראל, לא מתוך מניעים דתיים, כי מתוך מניעים סוציולוגיים. לגבי השאלה השנייה של לימוד טעמי המצוות, זה נפלא. ולגבי דמוקרטיה בתוך בית המדרש, תנורו של אחנאי, זה דווקא דוגמה לזה שהדמוקרטיה נשארה בתוך בית המדרש, ולא התעסקה בשאלה האם העם הוא יכול להיות דמוקרטי אם לאו.
אני רוצה להתייחס רק לשאלה אחת, והיא כוונות הטובות שמובילות לגיהנום. אני למדתי, יש לי תואר שני במדעי המדינה, ואני מסכים עם שרקי שמשטר בנוי בסופו של דבר על תרבות פוליטית של הציבור, אבל את התרבות הפוליטית צריך בסוף ליצור לתוך כלים, וכיוון, וקודם כל בתוך ההלכה עצמה התפיסה היא תפיסה של בלמים ואיזונים, שכל אחת, שתי רשויות, הרשות הדתית, סנהדרין, והרשות האזרחית, שזה המלך, עכשיו תעשו להם את האפליקציות המודרניות, יש ביניהם יחסי גומלין של בלמים ואיזונים. ולפי הבנתי, למלך יש סמכות בהוראת שעה לבטל בעצם כל החלטה של הסנהדרין, ואם הסנהדרין תעשה שטויות, אז זה מה שהוא יעשה. כלומר, הוא יבלום אותה. ואני חושב שזה מדבר כאילו מצב, אני אתן לכם משטר שהוא כרגע לא קיים, במצב קיצוני, אבל אם נלך משהו הרבה יותר עכשווי, בעיני אחת, נלך משהו הכי עכשווי, בעיני אחת הבעיות הכי גדולות של שירותי הדת במדינת ישראל זה שהפוליטיקאים לא עוסקים בזה. פוליטיקאים שהם פוליטיקאים, לא שהם משרתי הרבנים, שליחי הרבנים. כלומר, פוליטיקאי שאומר, רבותי היקרים, אני רוצה שתפסקו הלכה, אבל אני רוצה לדאוג שיהיה פה מינויים הוגנים, לא מוססים לקבעת משפחה, אני רוצה שמי שלא עובד לא יהיה פה, ומי שעובד שיגיע ב8:30 בבוקר לעבודה ויעבוד 9 שעות וכולי וכולי. וזה דרישות מה שנקרא של בעלי בתים. בסדר? זה דוגמה טובה שאפשר להתחיל את הכפר היום.
לגבי טעמי המצוות, יישר כוח, זו הערה חשובה מאוד. אני חושבת שזאת העבודה המרכזית שלנו היום, באמת להאהיב את המצוות על ידי הבנת הטעמים העמוקים שלהם, מה שאולי היה פחות ברור בדורות הקודמים. היום זה חיוני. לגבי המרחב הציבורי, זו כמובן בעיה שאנחנו כלואים בתוך עצמנו, כי כדי לייצר פתרונות במרחב הציבורי צריך שההלכה יהיה לה יכולת להגיד משהו על זה. אני זכיתי לחקור את דמותו של הרב גורן ופסיקתו ההלכתית, וכשנתנו לפוסק הלכה בסדר גודל כזה לקחת את האחריות על מנגנון ציבורי של הצבא, אז היה צורך לתת פתרונות, ותוך כדי ההתמודדות עם הבעיות ניתנו הפתרונות. אז אני מניחה שברגע שתהיה אפשרות לפוסקי ההלכה להצטרך להתמודד עם כל הדברים, כי נותן להם הסמכות, ינתנו גם הפתרונות. פוסקים כבר הודענו בזה, יש קבצים לא מעטים שדנים בשאלות האלה, אבל הדבר יהיה הרבה יותר אפשרי ברגע שזה יישומי. מבחינת מנגוני פיקוח, בהקשר הזה חשוב לי להביא את הדברים של הרב קוק באורות, שמדבר באמת על זה שאנחנו כרגע בשיטת שלטון מפותחת יותר, ואנחנו מאמצים אותה בגלל שבאמת יש לו מנגנוני פיקוח שהם מחויבים. כדי למנוע שחיתות שלטונית, עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס שיש בו רצון פנימי, ואנחנו מחויבים להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא, כדי באמת לדאוג שלא תהיה פה השחתה שנובעת מהשלטת הרבנים, מה שכולם מפחדים, אבל שלא יהיה כמובן. למה לרצות מדינת הלכה? בעיני השאלה הזאת מזכירה מאוד את הדברים של הכוזרי, של מלך כוזר לריהל, שאומר כל התפילות שלכם על ציון הם כצפצוף הזרזיר, כי אם אתם מתפללים כל הזמן לציון אבל לא הולכים לשם, אז מה כל העניין? ואם אנחנו מתפללים כל השנים, השיב שופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, וצמח דוד עבדך, אז אנחנו אמורים לרצות שזה יחזור. זאת אומרת, נראה לי שזה שאיפת עומק, שהבנה של יהדות ללא לאום, ללא מימוש פוליטי, היא לא יהדות, ולכן זו לדעתי שאלה חשובה, אבל שהתשובה עליה היא בליבו של כל יהודי שמתפלל 3 תפילות ביום. אבל תודה על השאלה שאפשרה לנו להעמיק בזה.
אני רוצה לעבור לחלק השני, רמת היישום. הספר, כמו שאמרנו, מדינת ההלכה, הוא לא רק בא להעמיד חזון, אלא באמת לקרוא לנו ליישם, וגם לפרוס פה תשתית הלכתית, איך ליישם. ואחת הסוגיות שישר עולה, כשבאמת חושבים על הדברים ברצינות ובפועל, זה מעמד האישה. לא לפני הרבה שנים, הרב קוק מדבר על הזכות של נשים לבחור, אבל להיבחר זה כאילו מן דחר שמי לכאורה, תקנו אותי אם אני טועה, שם. טוב, אז השאלה היא באמת, אם אני רוצה לקחת את ההלכה כחוקה, מהו מעמד האישה, עדות נשים בבית דין, נשים כדייניות, כמייצגות, נשים לבחור ולהיבחר, להיבחר כל המשרות עד ראשות ממשלה, צבא. אני רוצה לצטט פה איזה משהו כדי להמחיש את גודל המרחק של העולם הדתי, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי שמרני או אולי חרדי, אני לא יודע, ממעמד האישה כדבר לגיטימי. אז ראיתי שבאחד הדיונים שלך כטוענת רבנית, אז הטוען הרבני שעמד מולך אמר את המילים הבאות הקשות: אני יודע דברים יותר טוב ממנה כי היא אישה. זה טיעון של טוען רבני בבית דין, אני מניח שהוא אדם רציני. כלומר, הוא ברצינות,
הוא
כנראה אדם רציני במובן הלמדני, אבל אני חושב שהוא משקף יותר מכל את הבעיה. והמיקרופון אלייך, דוקטור שיפה.
כן, אז מתוקף המגדר שלי אני הממונה למתן תשובה לדבר הזה, למרות ששוב אני באמת פועלת פשוטה, והרבנים פה בוודאי יכולים לתת תשובות עומק הרבה יותר משמעותיות. אבל שוב, אז זה בדיוק הסוגיה שרציתי להעלות לרב לידוק, היא סוגיה שהיא אולי קשה יותר להגיד, יש לנו שורשים והכל, אנחנו מאמצים כי כבר יש בנו. אנחנו לא יכולים להתחמק מהתחושה שבעשרות השנים האחרונות חלו שינויים מפליגים במעמד האישה, הדברים שלא ראינו, שיתוף נשים בזכות לבחור ולהיבחר, שילוב בכל מערכות העבודה, הכלכלה, השלטון, מינויים למשרות בחירות ושלטוניות, השכלה מתקדמת, לימוד תורה ועוד. וגם אם ביהדות תמיד היחס היה חיובי ומכבד לנשים, נשים בודדות היו במקום הזה של הנהגה, של שפיטה, של הוראה, וזה בוודאי לא היה המודל המוביל, כמו שאומר הרמב״ם, שאין להעמיד אישה בכל תפקיד בשררה, והוא לא מדבר רק על מלוכה, הוא מציין שם אפילו תפקידים שלטוניים ברמות הנמוכות ביותר. אז גם בתחום הזה, אז פוסקים מצאו הצדקות, איפה אפשר כן לקבל, איפה אי אפשר לקבל. אבל באמת אותה סיטואציה שתיארת של הטוען הרבני, זה באמת משהו שאני פוגשת אותו לא מעט כשאני מגיעה לבתי דין, שעומדים מולי טוענים רבנים עם הגזר החרדי, ולפעמים הם ממש משותקים מרוב אימה והפתעה. וזה פועל טובתי, דרך אגב בתיק הזה אנחנו ניצחנו בגדול, ממש ב-100%. זה היה סיפור של דיירים שחתמו עליהם ביניהם על איזשהו הסכם, וכל הטיעונים ההלכתיים של הטוען הרבני נדחו אחד לאחד על ידי בית הדין. אבל אני נפגשתי עם הדבר הזה, כי באמת ההפתעה היא גדולה, כי מה שמשקף הטוען הרבני זה באמת את הדבר הזה, שמה שקורה פה הוא לחלוטין מנוגד לאיך שנתפסה אישה והתפקידים שהיא תפסה, והעולם החרדי עוד במידה מרובה ממשיך לאמץ, להחזיק בדברים האלה, ולכן זה באמת דיסוננס שקשה מאוד להכיל אותו. והשאלה באמת מה אנחנו אומרים את זה. אז יש תחומים שבהם הפסיקה כבר מצאה את המקומות, כי אולי אין פה התנגדות חזיתית, אם זה לימוד תורה, זה רק אמירות הגותיות, אז אפשר להגיד שככה, אבל יש אמירות הלכתיות מאוד ברורות, אישה פסולה לדון. ולכן אנחנו לא רואים נשים בעניות, כמה שנרצה, זה מאוד קשה לצאת כנגד דברים מפורשים של השולחן ערוך, שלא לדבר על תפקידים בבית כנסת, דברים שבקדושה, שירת נשים, גיוס נשים, דברים שהם בליבה של פסיקת ההלכה, שרוב הפוסקים מסכימים עליהם, וקשה מאוד לראות לאן זה מתקדם. ונקודת המוצא מבחינת התפיסה שלי זה שההלכה באמת מניחה שוויון בין גברים לנשים, אבל יש הבדלים נפשיים ורוחניים בין גברים לנשים, מגדיר את זה יפה הרב סולובייצ'יק. ברור שאלה הבדל בין איש לאישה, בין אדם הראשון לחווה, בא לידי ביטוי בולט לא רק בהבחנה ביולוגית-פיזיולוגית בין שני המינים, אלא גם באישיות השונה של כל אחד מהם. התורה מדברת לא רק על שני מינים, אלא גם על אישיות מיוחדת לכל אחד מהם. מהותו הרוחנית של הגבר שונה מזו של האישה. לכן החתירה מבחינתי זה לא לחשוב מה מגיע לי, כמה כוח אני יכולה לקבל, איך אני ממקסמת את הזכויות שלי, אלא באמת השאלה זה לנסות להבין מה המהות שלי ואיך אני מממשת אותה. אבל זו טענה קצת תמימה, כי בצדק אומרות המובילות התנועות הפמיניסטיות שבלי כוח ובלי זכויות גם אי אפשר לממש את המהות, ואי אפשר להתכחש לזה שתנועת השחרור האישה תרמה רבות לקידום ההתפתחות של נשים. היה לי איזשהו רעיון שראינו אותי בשבע לפני כמה שנים, ושם אמרתי שאני בכלל לא פמיניסטית ולא מעניין אותי מה שזה, קיבלתי קיתונות של רותחים מתנועות הנשים הפמיניסטיות שאמרו, איך את מעיזה לדבר, את לא הייתי בכלל יכולה להיות במקום שלך עם דוקטורט ומשפט עברי וכולי וכולי וכולי, וטוענת רבנית שמופיעה והכל היא בלעדינו. זאת אומרת, אנחנו סללנו לך את הדרך, אז איך את יכולה לבוא ויש בזה בנדה מרובה של צדק, שזו תמימות להגיד, בוא ננסה רק לחשוב על מהויות ולא שצריך פה כוח גם בשביל לקדם את זה, אבל השאלה פה מה הכלי ומה המהות. ויש איזו תחושה שהכלי הפך להיות בעצם האדון השני שלנו, אם היינו פעם משובדות אולי לדפוסים חברתיים, אז היום אנחנו משועבדות לכוח ולצורך לצבור כוח כדי לממש את המהות שלנו. הרבה נשים לא רוצות לצאת לעבודה, אבל הן כבר חייבות לצאת לעבודה כדי שהן יצליחו לעשות דברים שמצפים מהן, ופה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה באמת הפסדנו ואיפה באמת הרווחנו. ולכן אני אומרת, כל העקרונות ההלכתיים שבעצם כאילו אמורים להגיד לנו מה המהות שלנו ואיך לממש אותה, הם נותנים תשובות מסוימות, אבל יש פה מנעד מאוד מאוד רחב. למשל, אני מלמדת גמרא לבנות באולפנה במרכז הארץ, במקומות מסוימים זה נשמע נהדר, זה מתקבל נהדר, ובמקומות אחרים זה מוקצה מחמת מיוס, ואנחנו על מנעד של תפיסה הלכתית מאוד מאוד רחבה. ולכן גם בסוגיה הזאת, אני אומרת, אנחנו בתקופת ברור מאוד קשה, אותם אידאות אוניברסליות, כלליות, זכויות אדם, ביחס לדפוסים הדתיים שהכרנו, הן הולכות ומתרכבות ביחד, ואני לא חושבת שהתשובות הן עדיין ברורות לנו, כי הגבולות הם מאוד מאוד רחבים. אני חושבת שבמציאות המאוד סבוכה הזאת, כל אחת מוצאת את התשובות שלה, עם הפוסקים שלה כמובן, ועם מורי הדרך שלה, אבל אני חושבת שזאת סוגיה למשל, שבה הפנים והחוץ הם מאוד מאוד מורכבים, הם מאוד מאוד מעורבבים, ותשובות הלכתיות מאוד מאוד חדות, קשה לתת בכל התחומים, ולכן אני אשמח לשמוע מה דעתכם בנושא.
הרב עידו והרב שרקי, אם אפשר להתחיל את התשובה במילה אחת, והשאלה היא, האם אישה תהיה דיינית במדינת הלכה?
לא יודע.
זה המילה הראשונה היא נחשבת.
לא, אני יכול לדעת לך, האם היא תהיה עדה בחתונה? לא.
לא, דיינית.
לא, עדה, לא יכול.
אדרבה.
זה לא. זה אני יודע שלא. כי זה מחלוקת. בדיינית יש מחלוקת ובעדות אין מחלוקת. אני אתחיל ככה, אני מסכים שזו סוגיה מעולה במובן הזה שהיא באמת, היא אחת הדוגמות הטובות למשהו שקורה בחוץ, ושאנחנו צריכים, לדעתי, לא רק להחליט אם זה לא שאלה של הוליסטית, כן או לא, אלא לבחור מתוכו, לשפוט אותו ולהבחין בתוכו בין טוב לרע, שזה לא פשוט בכלל. ואני מסכים גם עם הטענה, זה אני, שהיסטורית, בלי התנועות הפמיניסטיות, הרבה דברים שהיום בעיניי הם מצוינים לא היו קורים. זאת אומרת, אני לא מאלה שחושבים שמתי נזכה שבנותינו ילמדו צנה רואנה ולא ידעו קרוא וכתוב והכל יהיה בסדר, שנחזור לימים הטובים האלה. אני לא חושב שזה נכון. עכשיו, וזה באמת שאלה קשה. עכשיו, למה, שוב, אני יכול, אם אנחנו דתיים אחרי הכל הזה או מאמינים, אז למה הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו ככה, שההיסטוריה שלנו או הצורה שדברים קורים היא לא טופ דאון, כלומר זה לא שיושבים בבית המדרש ואז מחליטים ואז זה קורה, אלא דאון טופ, זאת אומרת זה קורים דברים למטה ואז הם עולים ומגיבים אליהם וכן, זאת אומרת קורה איזה משהו הרבה יותר מבולגן, קצת דומה להקמת מדינת ישראל, כלומר שהיא קמה, אמנם היו גם רבנים בהתחלה שותפים, אבל מדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותה היום הוא כמו על ידי אנשים חילונים. למה? למה זה ככה? אני לא יודע, אבל זה ככה, וכנראה בהרבה תחומים זה ככה. אז אם, אני תמיד נוהג להגיד בלמדנות, שאם יש לך קושייה, יש לך בעיה, יש לך שלוש קושיות, ויש לך עיקרון, ויש לך יסוד, אפילו מאמר. אז יש לנו כבר יסוד, שאנחנו יודעים, עיקרון, שככה זה קורה. הרבה דברים שהם שינוי שהוא נכון מבפנים, הוא בא מתחילים בחוץ. עכשיו, אני אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים כי אי אפשר לעשות את זה, אבל יש גם פרק יחסית קצר על מעמד האישה בספר. יש דברים שהם definitely no. זאת אומרת, למשל, עדות אישה בחתונה, למיטב הבנתי, לא, בהלכה כמו שאנחנו מכירים את היום, לא. ואני, מה, איך אמא, יש לי הרבה חברים שמחכים שהסנדרין תקום כדי שהיא תבטל את איסור קטניות. אמרתי להם, רבותיי, בסנדרין ישבו הרבנים האלה. האלה שאתם, כמו שהם לא מסתדרים איתם, הם לא הולכים לבטל איסור קטניות. אני לפחות, אני גם לא רואה את זה קורה, זה לא בשביל זה הם מקים את הסנדרין.
זה דבר אחרון שיבטלו.
מה גם שזה בכלל מנהג בכלל של הירושלמי, מנהג ארץ ישראל הקדום, תקראו את זה. אז הקיצור, אצל... אז הקיצור, יש דברים שהם לא, הם לא וזהו. ולמשל זה שאיש מקדש אישה ואיש מגרש אישה, לבנתי זהו, לא עומד להשתנות. דעתי גם זה גם משקף את השונות בין איש לאישה. זה בא לומר שבהלכה, התפיסת השוויון, יש יסוד של שוויון בהלכה, הוא לא, ודאי לא ערך עליון. ובקטע הזה אני מאוד אוהב את מאמרי המשפט העברי שאומרים, כבוד האדם הוא ערך עליון במשפט העברי. אני לא מכיר דבר כזה שהוא ערך עליון במשפט העברי, אין דבר כזה בכלל, מאחר שאתם שומעים את זה, זה בדרך כלל הטעיה. בדרך כלל רוב הדברים הם ערך במשפט העברי, ויש הרבה ערכים במשפט העברי. צניעות ערך במשפט העברי, ושוויון ערך במשפט העברי, וקדושה ערך במשפט העברי, יש הרבה ערכים. ויש דברים שהם לא שוויוניים, והם לא עומדים להשתנות. אני לא יכול לשאת את כפיי בברכת כהנים, זה כרגע לא כל כך מטריד את אף אחד, כי זה לא קורה. אבל אגב, נותב ידיעתי, יש גם נשים היום, התחילים כבר הקמפיין, שנשים שרוצות לצל, כהנות, רוצות לעשות כפיים. אז גם, גם ישראלים עוד אי אפשר. אז יש דברים שהם לא, ויש דברים שהם חד משמעי כן, ויש את נקבת הסובב גבר, ואני מאוד ממליץ, אם כבר עוסקים בסוגיה, על המאמר של הרב ניר מנוסי, שבעיניי אחד הניתוחים הכי עמוקים, ספר שיצא בהוצאה של אפרת, תלתת זיכרוני, של פמיניזם, שהוא גם בתוכו כולל שני זרמים, וסיפור באמת מורכב ויפה מאוד ועמוק מאוד, וכדאי לקרוא אותו. אני אגיד דבר אחד שהוא כן משפטי, אני אחרי כל גם דיין ואני גם עוסק בזה. יש הרבה דברים שאנחנו קיבלנו מבחוץ ואנחנו הופכים אותם, כמו גרב, לדוגמה. אנחנו, נדמה לי שאפילו שיפה יצגר בתיק הזה, אבל אני מפני. היה תקופה, לפני שפסלתי את עצמי לדומת, היה אישה שטבעה זכויות על בסיס חוק עבודת נשים, ואנחנו פוסקים שחוק עבודת נשים יש לו תוקף הלכתי. למיטב ידיעתי, החוק הזה חוקה כדי לעודד נשים לצאת לעבודה. אני חושב שלא צריך לעודד נשים לצאת לעבודה. אני חושב שצריך לעודד נשים עובדות ללדת. וככה אני מסתכל על החוק הזה, שהוא באמת מגיע לנשים יולדות, נשים עובדות שרוצות ללדת. ולכן אני נותן לו תוקף הלכתי. ולכן יש הרבה דברים שקורים ואנחנו הופכים אותם. אנחנו לא מקבלים אותם כמו שהם באו, אלא הופכים את משמעותם. אני אתן לו דוגמה למשל, אני בעד שריון נשים בפוליטיקה. למה אני בעד שריון נשים בפוליטיקה? כיוון שבאמת, נשים אחרי כל, כידוע, גברים עוד לא יולדים, עוד לא, אין טכנולוגיה כזאת כרגע, נשים יולדות, ואישה שיולדת, זה מעכב לה את הקריירה, ואם בגיל 40, 40 ומשהו, היא כבר פנויה יותר, ויש לה כישרונות, והיא בדילי, כן, של 10 שנים, 15 שנה, אחרי הבעלה אפילו שהוא היה יועץ פרלמנטרי בגיל 22, והם כבר מנכ״ל משרד ולא יודע מה. ואני רוצה לתת לה את האפשרות לסגור את הפער, ולכן אני רוצה לתת לה שריון, לתת לה ממש את הכישרונות, אחרי ולמרות, ואחרי שהיא החליטה, גם להיות אימא.
סגנית שר אחת.
הרב שק, התבספו פה כמה דברים, אז אם אפשר, קודם כל במילה אחת על כל הדברים, כן, לא, ואז הסברים. אז אני, אז אפשר רגע? אני...
נו, יאללה.
עדות אישה בחתונה, כן או לא?
אבל מה עוד?
כן או לא?
אני אענה.
אני המראיין.
אני אענה.
דיינית. ראשת ממשלה.
אני אענה.
אישה מקדשת, מגרשת.
אני אענה.
אישה בצבא, קריאה בתורה ותפילין.
אני אענה.
זה אני המצאתי.
טוב. שאלה אותי סגנית שר בממשלת ישראל. מה אני אומר על זה שהרב קוק אומר שנשים לא צריכות להיות בפוליטיקה? אז אמרתי לה בוודאי שהוא צודק. אבל את צריכה לשלם את המחיר של ההקרבה שזה דורש, כי אנחנו צריכים אותך בממשלה. בסדר? זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, כל השאלות האלה, כולל השאלות היותר קשות שהועלו כאן, יש לזה פתרון אחד פשוט. אני הכנתי לעצמי חוברת סודית של כל הרפורמות שנבקש מהסנהדרין בלשכת הגזית לעשות. הסעיף הראשון יהיה ביטול תחנוני יום שני וחמישי. כי זה באמת בשבילי מאוד מכביד. כל השאר זה פחות חשוב. אבל... אני לא אוכל קטניות. לא אוכל קטניות. הספרדים לא אוכלים קטניות. העדות המזרח אוכלים, אבל הספרדים לא אוכלים. מה שאני אומר, פעם אמר לי פרופסור ידידיה שטרן באותו פורום, חייבים לעדכן את ההלכה. אמרתי לו, אתה רוצה סנהדרין? אמר לי, בוודאי. ואז שאלתי, אתה מוכן שזה יהיה בלשכת הגזית? גמגם. כלומר, זה לא במקרה שאין לנו היום סנהדרין, ושהיא לא בלשכת הגזית גם היא תקום. כלומר, אבל ברור שברגע שסנהדרין תהיה בלשכת הגזית, כל מיני דרשות תהיינה אפשריות אם ירצו הסנהדרין. ואת זה הרב קוק אומר בצורה פשוטה ביותר, הסנהדרין העתידה לקום בלשכת הגזית תפסוק שתי הלכות בלבד. א', שהלכה כרבי שמעון דדרשינן תעמד יקרא, ולא כרבי יהודה. שתיים, שיפסקו כרב חיסדא, שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. וגם אם יהיו דברים שיהיו מנוגדים לסוגיית התלמוד, אומר הרב קוק, הסנהדרין העתידה לקום לא תהיה מחויבת לתלמוד. אז מכאן ואילך נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. אלא מה? הדבר הזה דורש מאיתנו להכין את עצמנו, להכין את הלבבות לאפשרות שתהיה סנהדרין בלשכת הגזית.
נדמה לי שהיה פה קו פרשת מים. ולכן אני רוצה שכיוון שאנשים פה, אנשים פה יש רציניים, רק את המקור של הפסקה, נדמה לי זה בקבצים.
לנבוכי הדור.
לנבוכי הדור.
זה הספר שלא קיים.
תוריד את זה בצילום, שלום. לנבוכי הדור, איזה פסקה או עמוד במהדורה. בסדר גמור. אני אומר את זה כי צריכים להתכונן. יושבי לשכת הגזית לעתיד. יש סיפור שאני שמעתי, לא בדקתי אם הוא נכון, שבקום המדינה בא בן גוריון לחכמי ישראל ואמר להם, בואו תכתבו לי חוקה על המדינה.
הסיפור היה שהרב הרצוג בא לבן גוריון, בן גוריון אמר לו, תשגיע הסכמה בין הרבנים ואז תחזור אליי. אז אמר לו, אתה משוגע? אז אמר לו, אל תדאג, זה לא יקרה. כן, עבור.
מעולה. אז זה הסיפור, ומתוך זה אני רוצה באמת לשאול, זה מצחיק, אבל זה אמיתי. אנחנו יודעים שתלמידי חכמים מרבים מחלוקות בעולם, ועל ידי זה מרבים שלום, אבל צריך לפתור את המחלוקות. כלומר, מדינת הלכה על פי מי? על פי האשכנזים או על פי הספרדים? על פי אלף ואחד נצדדים. ואותו דבר, אולי תתחיל אתה, ואחר כך אני רוצה גם לשאול ברמה הפרקטית, שאת באה להגיע לדברים מאוד פרגמטיים במשפט, אז על פי מי?
אני אגיד משפט אחד הזה, באמת. אני חושב שאחד החוויות הכי חזקות למי שיושב בבית דין, שיש בו שלושה דיינים, זה קבלת הכרעת הרוב. מה שבאמת מאוד לא מקובל בחוץ. כלומר, בעולם של הגלות שבו אנחנו חיים, הכיף של הרבנים, יש כל אחד, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. כל רב בית כנסת הוא מלך בממלכתו. ואני אומר, זה אגב בן גוריון הבין את זה, זה אתגר הממלכתיות. להבין שיש, יהיו החלטות שמחייבות את כולן, להבין שההחלטות מחייבות אותך למרות שאתה לא אוהב אותן, זה בעיניי באמת אולי, זה המהפכה התודעתית הראשונה. אחרי זה, כאילו, אין לי בעיה ש... אני אומר, כיוון שאני שמרן, אז אני חושב, יהיו קטניות, והאחרה תהיה שכל... בשלב ראשון, מי שנהג נגוע אותם כשולחן ערוך, ינהג כך, ומי שלא, לא. ולא קרה שום דבר.
בדיני נזיקין, בדיני
גיטים. גם היום אנחנו לא מבדים בין אשכנזים וספרדים.
לא משנה אשכנזים וספרדים, אבל יש מחלוקות.
אז...
לאו דווקא, חלקם לא הוכרעו, מה אתה עושה עם זה?
אז קודם כל, זו שאלה שכבר קיימת היום בבית הדין.
למה?
מחלוקת עם חבר גם, אבל מה עושים כשיש מחלוקות בהלכה? אז יש מקרים... טוב, יש דעות שהן יותר מבוססות מבחינת המקורות, יש דעות שהן יותר סבירות בסברה, יש דברים שהן יותר מעשיים, כל מיני שיקולי פסיקה. אבל זה שאלה מעשית אגב, זה קורה היום. לא צריך להגיע למהפכה.
אני רק אחדד את השאלה. השאלה אם אנחנו מסוגלים היום באמת לכתוב חוקה. אם היום ביבי בא ואומר, בוא, הרב עידו, תכתוב לי חוקה. אתה יכול לכתוב חוקה שתהיה מקובלת פה על אנשי הדת? על הרבנים?
אם אני יכול לכתוב חוקה, כן. האם אני הייתי מקובלת? לא יודע, אני לא יודע מה. אני יכול להגיד, ואנחנו עושים פעם בשנה כנס דיינים, כל פעם עוסקים בסוגיה כמו גרמה, כמו הוצאות משפט, כמו סוגיות כבדות, דיני חברות, ואנחנו מצליחים להגיע לסיכום בין הרבנים שיושבים שם, שהם סוגים, וזה קורה יותר טוב ממה שחשבנו. זה מצליח, כלומר, זה תהליך, זה לא דבר שאתה מכתיב לאנשים, הם משתתפים, זה דיון, אבל זה עובד. וזה הופך להיות הפסיקה של בתי דין, זה עובד, אני חושב, מהניסיון שלי יותר אופטימי ממה שאתה שומע בתקשורת, זה עובד. אגב, גם בית הדין הרבני, אותו דבר, בית הדין הרבני, כולל דיינים חרדים וסרוגים, יש שם מה שנקרא מנהג בתי הדין, שמקובל כמעט על כולם. הם התכנסו לאט לאט, כאילו הישיבה ביחד, הארגון עשה את זה, אז לא נתייש.
יש פה חידוש מרענן ואופטימי. דוקטור שיפרה, אז מה את עושה? לפי מי את הולכת בסופו של דבר בפרקטיקה?
קודם כל אני רוצה להתייחס לדברים של הרב שירקי במובן שאין בעיה, סנהדרין יפתור הכל, אבל כרגע אנחנו חיים פה והסנהדרין בינתיים עוד לא הוקמה, ויש הרבה בעיות לפתור. עכשיו הנושא הזה של בתי הדין שפוסקים לפי ההלכה, אני לא בטוחה שהוא מוכר פה לכולם. זו בעצם מין פלטפורמה שמאפשרת לנו לבחון כבר היום איך זה עובד כשרבנים מנסים באמת ליישם תפיסות הלכתיות על מציאות מודרנית, כלכלית. מכוח החוק, חוק הבוררות בעצם אפשר לבתי הדין שפוסקים לפי ההלכה לפתור סכסוכים בין אנשים פרטיים, יחד עם עוד מגוון בוררויות שיש בסוגים שונים. זה לאו דווקא מאהבת ההלכה, זה מתוך רצון להוריד עומס מבתי המשפט. יש פה גם איזושהי תפיסה של רב תרבותיות, של לנסות לתת לכל קהילה לדון לפי תפיסת עולמה כדי לצמצם מתחים חברתיים. אבל מכל מיני סיבות שכאלה, יש לנו מערכת שכזו.
יש פסיקה הלכתית שם, כלומר ידות נשים.
כן, בדיוק, בדיוק. אז שם היא חותרת. ואם אנחנו באמת מנסים לבחון את הפלטפורמה הזאת, אני כבר כמה שנים עובדת שם באמת מקרוב, בתור מייצגת אנשים שרוצים להידיין בבתי דין שכאלה. ובאמת, בוא נראה, זו הזדמנות שלנו לבוא לבחון איזה פתרונות יכולים פוסקי ההלכה לתת, שתתהיה לנו תחושה שיש פה מערכת שהיא באמת נותנת פתרונות הלכתיים. וכאן אני רוצה באמת להעלות כמה קשיים. מבחינת הדין המהותי, גם בדיני ממונות, לא רק בדין הפלילי ולא רק במשפט הציבורי, ישנם הרבה מאוד פוסקים והרבה מאוד זירות שבהם גם כן למרות שיש לנו גמרא ורמב"ם ושולחן ערוך של משפט והלכות ארוכות וגדולות ורחבות בנושאים האלה, בהרבה מאוד תחומים הפוסקים מכילים את דין המדינה. דין המלכות הדינה, ובוודאי בתחומים הקלאסיים של דיני עבודה, בתים משותפים, דיני מקרקעין. וכשאני רואה את זה, הרבה פעמים כשאני מגיעה לבית הדין, וכיוון שיש לי הכשרה גם כעורכת דין, הרבה פעמים בתי הדין רוצים לדעת ממני מה אומר החוק הישראלי. זה מה שמעניין אותם בתוך השאלה הזאת, ובסופו של דבר הרבה פעמים מכילים אותו, וגם אם לא מכילים אותו באופן מפורש, שמנסים לחתור שלא יהיה איזשהו, כך זה נראה לפחות, שלא יהיה פער משמעותי בין התוצאה של החוק הישראלי לתוצאה של החוק שלפי המשפט העברי. בתחומים שבהם ההלכה יותר מחזיקה חזק, כמו למשל דיני נזיקין, פה יש פערים שהם מאוד מאוד בעייתיים. כן, ההלכה יש לה קושי להכיר בנזקים עקיפים, מי שמכיר בדיני גרמה, כמובן יש פה כל מיני שיטות הלכתיות איך להתמודד עם זה, אבל אם אנחנו הולכים על ההלכה כמו שהיא בבסיס, יש פה הבדלים מאוד מאוד ניכרים בין מה שבתי המשפט העברי קובע לבין המשפט הכללי. כבר עמד על זה הרב ליכטנשטיין, שקרה שבמציאות הטכנולוגית המתפתחת גוברת בהתמדה יכולת להסב נזקים של ממש פיזיים ואפילו וירטואליים בלי להתחייב על פי הקריטריונים של הרמב"ם ושל הר"י. כן, יש לנו היום מציאות שרוב הנזקים הם נזקים עקיפים שההלכה לא הכירה אותם, או אובדן רווח שההלכה מתקשה להכיר בהם ודברים כאלה. אז אומר הרב ליכטנשטיין, בבקשה שטוחה, הסמכות קיימת והעיניים נשואות, הוא מבקש מפוסקי הדור לתקן ולפרוץ את הפרצה החברתית הזאת. אבל שוב, גם פה נשאלת השאלה, מה זה התיקון של הפרצה? האם זה שאנחנו הולכים ומקרבים בין המשפט העברי לבין מה שנהוג בבתי המשפט האזרחיים, זה התיקון? שהרי כל חוק נזיקי משקף שוב עולם ערכים של יחס לניזוק, של יחס לנזק, של יחס לנזק, של תפיסה כלכלית מסוימת. והאם באמת החתירה שלנו זה לקרב את התוצאה בבית הדין לתוצאה של בתי המשפט? אז מה עשינו בעצם בדבר הזה, אם בסוף אנחנו יוצאים עם אותם תוצרים? זה בתחום המהותי, ויש עוד הרבה שאלות בתחום הזה. בתחום הפרוצדורלי, שיטות המשפט המתקדמות פיתחו הרבה מאוד סדרי דין, פרוטוקולים, זכות ערעור, פסק דין מנומק, כל מיני דברים שההלכה או שלא הכירה או שנתנה להם מקום שולי יחסית. וגם פה, שוב, בתי הדין שרוצים לרכוש את אמון הציבור מחויבים לקבל עצמו כללים כאלה. פרסמתי מאמר בתחומים שבהם סקרתי הסכמי בוררות של בתי דין שונים, כדי באמת לנסות להראות אילו בתי דין מכילים בתוך הסדרי דין שלהם והסכמי הבוררות שלהם דברים שיבטיחו לפונים צדק, נראות של צדק, הוגנות וכולי, דברים שלא בהכרח נמצאים בהסכמי בוררות של כל בתי הדין. ושוב נשאלת השאלה, אם אנחנו באים ומאמצים סדרי דין שהתפתחו בשיטות משפט שונות, מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על הערכים שלנו? וכמובן סוגיה האחרונה היא דיני הראיות, עדויות, פסולים לעדות, עדות נשים. היום בתי דין כמובן במגזר הציוני מקבלים עדות נשים, עדות נוכרים, כדבר ברור ומובן מאליו. כך הוא המצב גם בבתי הדין הרבניים שדנים בדיני משפחה, ואיך זה עומד מול פסולי החיתון המפורשים של התורה, של המשנה, של הגמרא, פסולי עדות, כן, סליחה. יש כמובן את האפשרות שמסתמכים עליהם הפוסקים של דברי הרמב״ם בהלכות סנהדרין, שדיין רשאי לדון לפי ראות עיניו כשהוא נוטה לדין מבחינה של התרשמות ראייתית כללית. יש הרב הרצוג כתב על זה, הרב עוזיאל כתב על זה, יש אפשרויות לפתור את הבעיות האלה וכך הולכים. אבל שוב, נשאלת השאלה, זה בא מתוכנו? זה משקף את הערכים? איך אנחנו רוצים לראות את מקומה של האישה בבית הדין? זה אומר משהו על המקום הציבורי שלה. והייתה לנו אמירה כזאת לפני 2000 שנה, ומה האמירה שלנו היום? כל אלה שאלות שאני נתקלת בהן, כי יש לנו פה בעצם הזדמנות לבחון פלטפורמה, לבחון עולם קטן וסגור שבעצם מדמה לנו את המציאות העתידית הזאת אולי, ולראות איך הוא עובד ואיך הוא מתפקד. ושוב, כאן עולות השאלות האלה שיהיה מעניין לשמוע מהרבנים המכובדים.
אני רוצה רגע להתערב לשעה 9:53, כיוון שאני אחראי על הנחיית הערב. אז אני רוצה שאנחנו נעבור לשלב של שאלות הקהל בנושא הספציפי שאנחנו עוסקים בו, שהוא היישום של מדינת הלכה בשטח. ועוד רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני ככה חושב לעצמי, מה היה קורה לו היו יושבים פה אדם חרדי או אדם חילוני, איך הם היו רואים את הדברים, מה הם היו שואלים? מאוד מסקרן אותי. אם יש מישהו שרוצה להיות במשבצת הזאת, אז הוא ממש מוזמן. כן, איש יקר, אתה עם הכובע. אני משקל אתה עם הכיפה. רציתי חילוני, שב. סתם, כן, כן.
תודה מאוד משמרת. רציתי לשאול, כאילו, זה שתי שאלות, כאילו, אבל באמת שאלה אחת. השאלה כאילו הפשוטה היא, מי קובע? כאילו, אני לא בחרתי ברבנים האלה בתחומים שיקבעו לי כאילו מה המדיניות הלכה במרחב החברתי-כלכלי. כאילו, אני לא מיניתי אותם, אני לא מסכים איתם, ואני חושב שהם טועים. מהצד השני, השאלה היא יותר כאילו, מה זה באמת דת? מה זה באמת הלכה? כאילו, הלכה היא נפרדת, כאילו, יש דת טקסית שאין באמת השלכות חברתיות, כלכליות, כמו שבת, כמו השלכות, כאילו, איך אומרים, מקרים אחרים של, כאילו, באמת דברים טקסיים של בן אדם שהוא מקיים הלכה בשביל עצמו, הוא לא מקיים את ההלכה בשביל החברה, הוא עושה את זה כדי לזכות ב... כאילו בנקודות בשמיים, או לזכות בגן עדן, או כאילו הוא, כי הוא חושב שזה באמת נכון, זה האמת אלוהית. אבל יש גם, כאילו, יש הפרדה בין הטקס לבין המרחב החברתי הכלכלי. ובאמת להגיד לכם, אני לא רוצה שכאילו, אני לא מבין את העניין של משטר עברי, של משפט עברי. אני לא מבין, אני רוצה אמת, אני רוצה נכון, אני רוצה צודק, אני לא רוצה ללכת ולקרוץ כאילו לאיזה מסורת מאובנת בת 2000 שנות גלות של תלמוד ורבנים שלא הבינו בטיח כאילו במדיניות מודרנית משוחררת, נאורה. אני לא רוצה לקבל את כאילו מה שהם אומרים, אני לא מבין למה אנחנו צריכים להעמיד את המשפט העברי על כאילו על איזה נס, כאילו אנחנו צריכים לסגוד הדבר הזה, כמו הארכיאולוגיה שלנו, סבבה, היא נחמד, כאילו זה נחמד לראות, זה תמונה יפה ששמים כאילו בסלון, כדי, מה זה מוסיף?
כן, כן.
קודם כל, אני באמת אשמח שאם יש פה אנשים, יש פה ריבוי כיפות סרוגות, אם אני לא טועה, אם יש פה עוד, אם יש פה אנשים ככה שרוצים לשאול ככה מכיוון אחר, באמת אני חושב שזה יהיה מעניין לכולנו. בכבוד.
שאלה לרב אורי. אני, מכל מה שאני מתרשם מהדיון, אני חושב שכדי שבסוף באמת, אם תהיה מדינת הלכה, לבבות של כלל הציבור יהיו צריכים להיות מוכשרים בדבר הזה. עכשיו אני מצטער מראש אם אני מבלבל או שוגה, אבל לדבריך המצוות יכולות להיות בפן הדתי, אבל הקיום היותר אידיאלי שלהם הוא בפן הלאומי ואחרי זה גם בפן האוניברסלי. האם אז אולי באמת נכון להכשיר את הלבבות לקיום מצוות, כאילו מראש, עכשיו העבודה שלנו תהיה להכשיר את הלבבות לקיום מצוות בפן הלאומי או האוניברסלי, ולאו דווקא בפן הדתי? ואם כן, האם זה בכלל נכון לכתחילה לקחת את המקום ההלכתי-מדיני מהיחסים של חברה אלוהים?
טוב. תשובה, צריך לחנך על קיום המצוות לא מסיבות דתיות, לא לאומיות ולא אוניברסליות, אלא מסיבות אלוהיות. הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הדת, הוא גם לא אלוהי האומה, הוא אלוהי הכל. כמו שאמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ואנחנו צריכים להבין שכשהקדוש ברוך הוא אומר משהו בתחום הלאומי או בתחום האוניברסלי, זה בתור אלוהי העולם שאומר את זה, ולא בתור נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס.
שאלה.
אני אקח את המשבצת של החרדי.
שנעשה.
וואו. הרב מכיר אותי, אז הוא יודע שאני כזה.
כן.
הרב, אני מפנה את השאלה לרב שרקי.
אני מפנה את השאלה לרב שרקי ביחס למה שהוא אמר. הוא דיבר גם כן, גם על ההומוסקסואלים וגם על זה שכשהסנהדרין תקום, יהיה פה איזושהי, יהיה פה אללה בבאללה, מה שבא לנו אנחנו עושים. אני שואל, כשאנחנו מדברים על מדינת הלכה, אנחנו מדברים על חברה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה, על מדינה שדבר השם זה מה שמעסיק אותה, שזה מה שמקרין לעולם, או שאנחנו מדברים על עוד סוג של ניהול מדינה? מאיך שזה נשמע מהרב, אנחנו כאילו רוצים להגיע לאיזשהו סימון והצהרנו שאנחנו מדינת הלכה. זה, אתה תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב ויפה. אבל איפה ריבונו של עולם בתוך המדינת הלכה החצי חלטוריסטית הזו?
הצלחת להישמע, חבידי.
כלומר, מה שעושה את המדינה לאלוהית, זה לא היותה הלכתית. הקדוש הוא אלוהי ישראל, בן שישראל מקיימים תורה ומצוות, בין שהם עובדי עבודה זרה. ואכן, אתה צודק. מה שעושה את המדינה למדינת הלכה, זה סימון הוי המדובר. מכאן ואילך, ברגע שמוכרת הסמכות האלוהית כמקור של החקיקה, מכאן ואילך, יש איזושהי סינרגיה פנימית בתוך החברה הישראלית, שתביא בסוף לזהות הישראלית האידיאלית, שתקלוט בתוכה את הטוב שבכל הזרמים כולם.
אני רוצה לענות לשאלה ששפרה שאלה פה, לשאלות, אבל אני אענה כמו תשובה אחת עקרונית ואז שספי יעצור אותי, אז אני אעצור.
כן,
עצרת אותי.
דקה
אחרונה. אתם יקים פה, מה קרה לכם? טוב, אני אומר כזה דבר, כשאנחנו, בית הדין מחויב לדון על פי ההלכה, ודתי יש שני דברים שצריכים לעמוד לנגד עיניו, זאת אומרת אחד כן ואחד לא. מה שצריך לעמוד לנגד עיניו מעבר לפסיקה על פי ההלכה, זה אחריות לניהול חברה. כלומר, אתה לא יכול לומר, טוב, זאת ההלכה, אין מה לעשות, נכון, יחרב, אם זה מה, אם כולם יעשו את זה, יחרב העולם, אבל מה אני אעשה? אני לא חושב שדיין רשאי להגיד את זה, אני יכול לא להביא את המקורות לזה. דיין אחראי גם ליישם את ההלכה, ובמקרים, ואני חושב שאין הרבה מקרים כאלה, של תופעות צריך להתמודד איתם, הוא צריך להתמודד איתם. זה אחד, מה הוא לא צריך לעשות, וזה דתי, קראתי את זה במאמר לפני הרבה שנים, שהחרדיות היא, שהחרדיות במובן, קודם כל החרדתי, היא תוצאה של הרפורמה. כלומר, בעיה שיש רפורמים, אז כל מה שהוא לא מה שעשו אתמול, זה כבר אומר שהעסק מתמוטט. ואז אתה חוזן בחרדות. ואני אתן שתי דוגמאות לזה. דוגמה אחת, החשש שאנחנו מאמצים את מה שקורה בחוץ, ואוי ואבוי ומה קורה. היה לנו כנס, הכנס השני שעשינו היה בנושא גרמה, ישבנו, הצגנו נייר עמדה, והיה כנס, היה סבב בין כל הדיינים. ואחרון, אנחנו עושים כמו בדיני נפשות, מתחילים מהקטן. אחרון הרב דוב ליאור. וכל הרבנים הצעירים אומרים, אוי ואבוי, מה לחייב בגרמה? זה בית משפט, בשמה באנו לבית הדין, מה טוב, בשמה אתם עושים את הקור, זה לא שווה כבר כלום, וזה וזה וזה. ואז הגיע הרב דוב ליאור, שהוא כידוע, תמיד מטריד אותו מה חושבים עליו בחילונים, ומה חושבים בית המשפט, והוא גם בקיא בכל החוקים, והוא יודע את הכל, והוא אומר, הוא מסתכל, כאילו, לא מבין מה מדברים בשביל לך, הוא אומר, אני לא יודע מה אתם מדברים, יש שיטת הרצבה, שכל מה ששכיח בימינו, זה גרמי וחייבים בזה. וככה אני פוסק. ואתה רואה, ואני אומר לכם, באמת, הוא לא עשה את זה בשביל אף אחד. כן, אני רואה. הוא לא עשה את זה בשביל אף אחד. הוא באמת חושב שזה נכון. קודם כל, הוא מעיז לפסוק, אחד, ושתיים, הוא גם אחראי למציאות, והוא לא, הוא בלי חרדת רפורמיות. דוגמה שנייה, מאוד מקובלת להגיד, הערעור, מוסד הערעור, הוא כפייה של הבריטים כפו עלינו. אגב, נכון. אבל מה לא נכון? מה שלא נכון זה שכשהייתה סנדרין, הייתה, היה מוסד של עירור. לא רק שהיה סנדרין, הרמה, או עד הרמה, יש עירור בהלכה. מערערים לבית הוועד. כותב הרמה, בימינו אין לאן לערער, כי חלק מהחורבן הגיע למצב שכבר אין בית דין שאתה אומר, הוא בית הדין הבכיר. ולכן אין למי לערער. אז זה לא בעיה שאין עירור, זה שאין איפה לערער. אז באו הבריטים הרשעים, ואמרו לנו, תקימו מוסד שאפשר לערער בפניו. אז נכון, הרב הוא כתב שאין עירו בהלכה, אבל הוא, זה לא שאין עירו בהלכה, שבעולם של גלות וחורבן אין עירו. אז עכשיו כשאתה בא לבדוק את הסוגיה, אתה שואל, האם בארץ חמדה יש עירו? בבית הדין הרבני יש עירו. אנחנו עושים נגד ההלכה, כשאנחנו אומרים שיש מוסד של מוסד בכיר, אני לא חושב שאנחנו, אנחנו מקימים את בית הוועד מחדש. אז אני חושב שעם קצת פחות חרדה, ועם אחריות למה שקורה בחוץ, אפשר לעבור, ואני לא אעבור על כל שאר השאלות, אפשר למצוא להם את התשובות.
אני רוצה בבקשה להתייחס לשאלה למה צריך משפט עברי. הרב קוק, אורות ישראל ותחייתו, מלמד אותנו שהתורה באה לידי ביטוי בכל מרחבי החיים, והמשפט הוא חלק מאוד מאוד חשוב שלה. ואנחנו כעם וכלאום מחויבים למשפט שיבטא את הערכים התורניים שלנו, וזה נכון שזו מערכת מאובנת. זו מערכת שלא הייתה לה אפשרות לתפקד כמערכת משפטית. רגע. זו מערכת שלא הייתה לה אפשרות לתפקד כמערכת משפטית הרבה שנים, וכעת היא חוזרת לתפקוד במקומות שנותנים לה. וזו חזרה מאוד מורכבת. השאלות שהעליתי לא באו לשלול ולפרק את החזרה הזאת, אלא להצביע על הקשיים שהיא מתמודדת איתם, שהם קשיים מובנים וטבעיים, למערכת שבאמת לא תפקדה, ובמובן מסוים קצת רוכבת אחרי הרכבת כרגע. אבל זה בסדר, אנחנו לא נבלים מזה, זה משהו שהולך ונבנה, והוא חיוני לנו. כי בתור עם השם אנחנו מחויבים לממש את זה גם בשיטת משפט משלנו. וזה יקרה, זה הולך ומתהווה וזה יקרה. כן, סליחה.
אני חושב שאנחנו נאלצים לסיים במחילה.
זה כאילו זה משטר.
גם משפט, גם משפטים, הוא מדבר על משפטים.
כן, של מערכת המשפט החילונית.
לא,
לא. אנחנו נשאר פה כמה דקות ושאלות.
תודה רבה.
אני מחויב ל... אז רגע, אז קודם, אז ככה, לפני שמי שלחוץ לו לקום, אז לפני שקמים, אני רוצה להגיד כמה משפטים, ואחר כך אפשר להישאר פה לאפטר פארטי. אז אנחנו נאלץ לדחות את זה לאפטר פארטי, אני מחויב לזמן. אז אני רוצה לפני שאנשים ככה שרוצים לקום וללכת, לפני שאתם קמים והולכים, אני רוצה להגיד 5 דקות משהו, זה חשוב לנו פה כמרכז שלום יוחאי, לרב שרקי ולכל הפעילים פה. אז קודם כל, אני אסכם שהיה ערב ממש נפלא, ובשעה טובה להוצאת הספר, מדינה כהלכה. ותודה לרב רוי שרקי המארח ולרב עידו רכניץ ולדוקטור שפרה מישלוב ולכם הקהל שבאתם, ואני מסכם שהדברים, אני חושב, נשארו עוד, יש עוד הרבה מה ללבן, מדינת הלכה איך ומתי, ועכשיו כמה מילים על בית שלום יוחאי ולאן מועדות פנינו. תראו, יש פה מקום נפלא, הוא הוקם לפני שנה ומשהו, במעמד כל מכובדי ירושלים, בבית הפוליטי והרבני, וסגנית שר וכולי. מה אנחנו רוצים? המקום קודם כל מנציח את זכרו של שלום יוחאי שרקי, בן הרב, ובעצם המטרה של המקום זה לרכז את כל הפעילויות הקשורות לרב שרקי. כרגע פועלות פה 5 תוכניות, 5 בתי מדרש, בית מדרש לנשים, בית מדרש לציבור הרחב בשנים הבוקר, קפה דעת, בית מדרש לעולי רוסיה, דוברי רוסית, בית מדרש לבוגרי ישיבות, שנקרא קדם, ובית המדרש שלנו, שהוא נקרא בית מדרש מניטו, והוא כמובן גם עושה את כל הכנסים והאירועים שהיו פה בשנה הזאת. וכמובן שיש פה את זה לא בית מדרש, זה מרכז ברית עולם שפונה אל אומות העולם, שהוא כבר עושה את השלב הבא שלנו, וזה להיות אור לגויים. כל זה מרוכז פה, וזו רק ההתחלה. אנחנו שואפים, התוכנית היא להקים שנה הבאה ממש ישיבה, במובן של בית מדרש תורני אקדמי, לא במובן של פנימייה וארוחת בוקר, צהריים וערב לבחורי הישיבה, אבל כן בית מדרש תורני אקדמי שיביא את התורה הגדולה שנמצאת פה, שהרב שרקי מוביל אותה, לקומה הבאה, לשלב הבא, להשפעה, לשיח הציבורי במדינת ישראל. בעצם אנחנו רואים פה את בית שלום יוחאי וברית עולם, ובתוך בית שלום יוחאי 3 מחלקות ציבורית, כמו שכבר ברוך השם קוראים את אור וגידים, ועוד התורנית והאקדמית. ולכן אנחנו בעוד חודש, גבירותיי ורבותיי, יוצאים לקמפיין. כן, אנחנו יוצאים לקמפיין שבאמת מטרתו בסופו של דבר, בלשון הרב, 7 מיליארד מאמינים. זו מטרת הקמפיין, זה אכן מטרה צנועה. 7 מיליארד מאמינים, הובטח לנו בנביאים שזה יקרה, כל הסימנים מראים שזה עכשיו צריך לקרות. היחידים שמרימים את הכפפה זה מרכז ברית עולם ובית שלום יוחאי, והיחידים שמוכנים להרים איתנו את הכפפה, אני יודע ומבין שזה אתם וכל הצופים בבית. אלן, אני פונה גם אליכם. אז אנחנו רוצים אתכם, ושמחים שאתם בעזרת השם רוצים גם להשתתף בדבר הגדול הזה. זה באמת גאולת האנושות, 7 מיליארד אנשים, וקודם כל השפעה פנימה ויחד עם זה השפעה החוצה, ולכן אנחנו רוצים לקמפיין. ומה שאנחנו רוצים ומבקשים מכל מי שנדבה אותו ליבו זה להירשם בחוץ שמה, איפה שיש גם את עמדת הספרים וגם את עמדת ההשתתפות בהוצאות הערב. אנחנו רוצים לבקש אתכם להירשם שם, כל מי שמוכן לתת יד. אנחנו לא מדברים רק על תרומה כספית, אנחנו מדברים על להיות פעילים בתוך הקמפיין הזה שאנחנו יוצאים איתו לדרך. להיות פעילים במובן של להביא עוד אנשים, להיות פעילים במובן של ההזדהות עמוקה עם הרעיון שהיא באה לידי ביטוי במעשה, לגייס אנשים, לגייס אנשים שיבואו וגם יגיעו וגם יתרמו את כיסם, כי אם אין קמח אין תורה, זה אמיתי, וכל מי שעוסק בתורה יודע את זה. אז אנחנו ממש מבקשים את השותפות הפעילה, שוב, לא רק להביא את הקמח, אלא להביא את כל עם ישראל סביב הרעיון הזה, במובן של קמח ובמובן של תורה. בשני הדברים האלה אנחנו מבקשים את העזרה שלכם. אני בכוונה לא מפרט מה בדיוק, כי אנחנו, כי בגדול, אם זה טלפונים, אם זה זה, אבל אנחנו תרשמו ואנחנו נשלח לכם. אנחנו רוצים עכשיו ליצור את הרשימה של הדיבור, ואז נשלח את הפרטים, את התוכנית המפורטת, וכל מי שיכול, הרב שרקי והמרכז הזה תורם להרבה אנשים, והמשך תקופה כולם שותים בצמה את דבריו של הרב שרקי, ובאמת, אני חושב שעכשיו הגענו לשלב הבא, שאתם גם תהיו שותפים פעילים ולא רק פסיביים. אז אני קורא לכולם להירשם בעמדה בחוץ. ודבר אחרון, יש שם אכן קופה שמטרתה השתתפות בהוצאות הערב, וגם יש שם ספרים למחירה. כל מה שהיה פה זה היה רק טעימה. המקום הזה מורכב מהרב עידו רכניץ, שזה יש שם את הספר, המקום והערב הזה, מהרב אורי שרקי, יש שם את הספרים, ובית מדרש מניטו, שאני זוכה להוביל אותו, שהוא מארח פה את הערב, יש שם גם את הספרים שהוצאנו על מניטו, כולם נקראים כחלק מהמהפכה, לקנות את הספרים, להשתתף בהוצאות הערב, ומעל הכל להירשם, כדי להיות שותפים פעילים, בעזרת השם, במהפכה של 7 מיליארד מאמינים. זה לא יהיה מדינה כהלכה, זה יהיה עולם כהלכה. חזק וברוך לכולם.